האנליסטים, הפועל פתח תקווה, כחול עמוק, פרק מספר 40, פרק עגול. מיר החלומות פתח תקווה, אנחנו עם סיכום המשחק נגד הפועל תל אביב. בואו נתחיל בערב טוב, כי אין הרבה מה לדבר על הפרק הזה, אז דן ממליה, ערב טוב.
ערב טוב, עומר.
מה נשמע? איך היה המבחן? איך היה המבחן?
הלך בסדר גמור.
בגללך אנחנו מקליטים היום.
נו, מה לעשות?
ועוד שני יעבור לדפוק לנו בדלת שנפנה. הכל טוב?
כן, מעולה.
וגם ערב טוב לרותם שושני שהתחתן בשבוע שעבר. ישמחת אני. למה אתה לא שר?
הוא לא יודע.
עזוב אותי.
הוא היסטוריון, הוא לא...
רותם, מה קורה? היסטוריון.
אני אמא מצוין, עדיין מתושש מהחתונה. באמת נהננו בטירוף, תודה לכל מי שבא, אוהבים מלא. והפועל ממשיכה להחזב במקום שתיתן לי עוד איזה בוסט כזה לחתונה.
למה, התאכזבת מהמשחק אתמול?
בטח.
מה, למה התאכזבת? יאללה, התחלת לי נושא שיחה, אני אשתה בין את הקפה.
לא ראיתי שום כדורגל. לא ראיתי כדורגל אתמול.
רגע, זה גם הסיבוע המהיר שלך?
כן.
אז תמשיך.
טוב, בסדר. אני אגיד לכם ככה, היו הרבה משחקים העונה שבאמת יצאתי מתחושה אחריהם, שהיינו יכולים לצאת עם יותר, שיחקנו יותר טוב, הגענו יותר מצבים מהיריבה, ושבאמת אני לא מבין איך לא ניצחנו במשחקים האלה, אבל אתמול לא ראיתי כדורגל בשום צורה. זה נראה באמת כאילו הקבוצה התחילה בטירוף עם בן אילם, עם לחץ גבוה, ששחקנים יודעים איפה הם עומדים ומה הם עושים, ועם המשחקים זה כאילו הלכנו אחורה.
דואך.
ממש, דואך אבל בטירוף.
אני לא חושב שזה דואך, אני חושב שזה פשוט נשאר במקום, כי כל משחק אתה כובש, ורוב המשחקים אתה מוציא טקו, אז אתה כאילו בסוג של...
כן, אבל כשבני הגיע, אז כן ראינו כדורגל, כן ראינו שניסו לעשות תבנויות, וכן ראינו מסירות.
היה הרבה החמצות בהתחלה.
נכון.
ועכשיו זה לא הבעיה העיקרית.
לא. בוא נראה מה יהיה בעונה הבאה עם בני.
כן, ממשיך, יש לו חוזה.
כן, ודן, טוב, בוא נשמע סיבוב מהיר שלך ונתחיל.
טוב, אנחנו מתחילת העונה מדברים על זה שהמחלה הכי גדולה של הפועל זה ניצול מצבים. אז היה לנו משחק שמצאנו קבוצה שיכולה בזה יותר מאיתנו. רק שתבינו במספרים, הפועל תל אביב באמת אתמול הגיעו לשער כל כך הרבה פעמים, ההגנה שלנו הייתה פורצה לגמרי, במיוחד במחצית השנייה אחרי האדום. הם הגיעו 24 בעיטות לשער, 8 למסגרת, 2.41 XG. הם יוצאים מאוד מאוד מאוכזבים מהמשחק הזה, ובצדק. זה היה משחק שהם היו חייבים לנצח, בעטו בדלי.
זה השיא העונתי שלהם במצבים לשער.
כן.
וכמו תמיד, הפועל אוהבת להעיר את המתים.
כן, יש מישהו שחשב שהם לא יכבשו נגדנו את הגול הזה? אני רק רוצה שנהיה כולנו באותו
עוד. דיברנו על זה שאנחנו באים לשבור סטטיסטיקות לקבוצות, קבוצות שצריכות לצאת ממשבר, וכל מיני דברים קטנים, אז הנה, זה קורה.
יש לנו פרק שקראנו לו המוציאה ממשברים.
כן, אז הנה, זה מוכיח את עצמו שוב.
המוציאה ממשברים 2.
המוציאה ממשברים. אבל זה לא שהוצאנו את הפועל תל אביב ממשבר, זה היה משחק לנצח, זה היה משחק שהוא...
אגב, אני לא מסכים איתכם, אני אגיד לכם למה, אני לא חושב ששיחקנו נגד קבוצה הרבה יותר טובה מאיתנו.
בסדר, אבל תחשוב, הפועל תל אביב רואים את הלוח משחקים שלהם, רואים הפועל פתח תקווה בבית, הם אומרים, שם אנחנו צריכים לקחת
את זה. יאללה, אמרת את זה, הכל קבוצה, כל העונה בכל משחק בית.
כן, מה לעשות, אנחנו באמת, הקבוצה שמולנו
מצפים לקחת נקודות.
בטח. כן. אבל אנחנו קבוצה קשה, אנחנו לא קבוצה שקל לנצח, לא הביסו אותנו בתוצאות גבוהות יותר מדי העונה, אולי זה משחק או שניים.
אולי משחק או שניים.
לא, בסדר.
לא, למה משחק או שניים? משחק, מה?
משחק?
נתניה, מי עוד שכחתי?
לא ללימון.
זהו, לא התפרקנו.
איפה עוד הובסנו?
בדיוק.
שיחקנו גרוע והפסדנו, אבל הובסנו, אני לא חושב שוב.
גם קיבלנו ארבע.
נכון, נכון. אתה צודק, אחד או שניים, שני רביעות.
זהו, אז באמת אנחנו קבוצה קשה, ואתמול הצלחנו לגרד את הטקו הזה, באמת במזל, בדקה האחרונה, באמת בעיטה מדהימה של ריקן. אבל זה לא מספיק להישאר בליגה.
טוב, אז כמו שכבר הבנתם, יש לנו פה משחק שהיה שקול פלוס מינוס עם... טוב, אף אחד לא ציפה שננצח.
לא, כאילו הרכיבינו, זה היה משחק...
כן, הזדמנות אחרונה, כן. היה לנו 15 כאלה עונה.
כן.
טוב, אז אנחנו נתחיל עם הפרק אחרי הפתיח. תגדן, תלחץ שם, זה רחוק לי.
איפה זה?
כן. פתיח. תודה רבה לדי-ג'י רונן כהן על הפתיח הנפלא. אני, בואו ניגע בכמה דברים שהיו במשחק, אני אוהב לעשות תקציר, אבל את המשחק הזה ספציפית קצת לא היה לי כוח לתקציר. בואו נתחיל מהאדום, לפני האדום זה הזכיר לי עוד איזה אדום שהיה לנו באותו אצטדיון מול אותה קבוצה בסיבוב הראשון, אפילו כמעט באותו זמן אם אני לא טועה.
משהו כזה, כן, אז היה גושה.
נכון, דקה 32, 4.
כן, מעניין איך אנחנו נהיה ב-11 ל-11 מול הפועל תל אביב בחוץ. אולי יש לנו סיכוי.
אגב, האדום של רז שטיין שהיה, ראיתי אותו עוד פעם בשידור החוזר, נראה קצת גבולי, אבל כאילו...
ברגע שהיה...
היה מגע, אבל...
אין בעיה, בסדר שזה אדום, סבבה, היה את המגע והכל, אבל שוב, העניין של האחידות, גם במשחק הזה לא היה את זה. בסוף המשחק החלוץ של הפועל תל אביב דרך דריכה גסה על שחקן שלנו.
תמבדו.
כן, ו... לא התייחסו לזה, הסתכלו בוואר, החליטו שאין אדום, אני באמת לא מבין איך זה.
גם באדום שלנו וגם בוואר, וגם בדריכה של תמבדו על
בראון. אני לא זוכר את זה.
זה על בראון, על בראון.
לא זוכר.
הוא דרך על בראון.
מתי הוא זכר?
דקה 87.
משהו כזה.
גם בדריכה הזאת לא הלכו לוואר, כאילו השופט לא הלך לוואר, לא קראו לו בכלל. שזה משהו שלא יכול לקרות.
זה היה הרבה יותר אגרסיבי, זה היה הרבה יותר... ושוב, רק העניין של האחידות. זה מתסכל, אנחנו באמת סובלים מזה כל העונה, אנחנו רואים את זה הרבה, הרבה, הרבה משחקים.
נכון, אבל נראה לי, להבדיל ממשחקים אחרים, המשחק הזה, אולי לי לפחות זה היה נראה ככה, לא נראה כאילו אנחנו בעשרה שחקנים. כאילו, עוד פעם, לא בגלל כי הקבוצה ששיחקנו מולה, לא הרתה לנו כאילו הם בעשרה שחקנים.
לפני האדום, דווקא לפני האדום, הפועל תל אביב שלטה יותר, והייתה יותר דומיננטית, אחרי האדום הם נרגעו, גם אחרי הגול שהם כבשו עוד יותר, הם הלכו אחורה, ניסו להגן, שזו הייתה טעות גדולה מבחינתם. אבל למה אנחנו צריכים כמעט כל משחק שני לשחק עם 10 שחקנים כל כך הרבה דקות? זה באמת, באמת מתסכל.
זה כבר איזה אדום של הפועל? שביעי?
שביעי או שמיני?
שמיני, נראה, מי סופר. טוב, בואו נתחיל עם מערכי משחק, קצת הסברים טקטיים על המערך עצמו. הפועל ניסתה לעשות משהו חדש, וכל פעם אני שואל את זה, וכל פעם אני מפתיע את עצמי עם השאלות האלה.
זהו, אז אני ראיתי עוד פעם 4-3-3, זה היה הרכב קצת יותר התקפי.
ספרדי.
לא, האמת זה היה קצת יותר הולנדי.
כן.
נראה לי שכן. למרות שרם לוי ודנירן שניהם שיחקו יחסית למטה, בקישור האחורי, אבל עידן ורד שיחק בתפקיד הטבעי שלו, שהוא צריך לשחק לדעתי כל העונה, בעשר. רשטיין משמאל, קומסון מימין, בסי, באמת הרכב התקפי. שמחתי לראות הרכב לפני המשחק, אבל שוב, אנחנו כן עושים דברים, יש לנו תבניות. בתחילת המשחק זה היה מאוד בולט, שבאסי מנסה למשוך את הבלם, יורד למטה איתו, ואז בחלל שנוצר רז שטיין או עידן ורד רצים לקבל כדור. בדרך כלל זה מדרור ניר, דרור ניר עוד פעם היה מאוד מאוד מעורב במשחק.
כן, פעיל מאוד.
היה לו משחק טוב.
משני משחקים כבר הוא מאוד פעיל.
כן, רוב העונה הולכת דרכו, בבילדאפ, בבניית התקופה.
גם עכשיו אין לו ברירה, כי למי שלא יודע, קיניונס גמר את העונה, ושכטר זה צריך לציין את זה.
שכטר גם. כן, גמרת העונה.
טוב.
גמרת הקריירה, זהו.
כן, לא, העונה נראה לי נגמרה עוד לפני שהיא התחילה במקרה הזה.
כן, אחרי האדום, עידן ורד היה באמת, הוא שיחק בשני תפקידים. כשאנחנו בהגנה הוא שיחק קשר, בהתקפה הוא שיחק על העמדה של רז שטיין. אז הוא היה צריך לעשות קילומטראז' מאוד מאוד גדול, עייף אותו מאוד מאוד מהר. ראית שהוא פחות חד בשליש ההתקפי, לדעתי זה היה מהעייפות הזאת. גם הוא תמיד עושה הגנה, הוא תמיד רץ, הוא תמיד מתאמץ. ובאמת הוא היה מוטש, זה לדעתי לא היה נכון לעשות את זה איתו. ואנחנו ראינו הרבה את בסי מייצר מהקו בדריבל, הולך מעמדת החלוץ לקו שמאל, מנסה משם לעשות דריבל, להרים, לבעוט. האמת שהוא כן הצליח ליצור כמה מצבים משם, הוא היה במשחק טוב, אבל...
הוא הצליח בסי. לעשות את הדריבלים ולעשות אותם בצורה טובה, אבל הוא לא הצליח להמשיך את זה למצב הפקעה.
כן, גם לא הייתה לו ביתה אחת למסגרת כל המשחק, זה... זה אומר את זה.
כן, קבלת החלטות.
אבל השאלה שלי עם הפועל, בהתאם למה שראינו אתמול, היא... כי ראינו הפועל שנראית יותר טוב, והשאלה אם אתמול ראינו את אותה הפועל, שזה היה נראה כאילו אנחנו לא נראים טוב גם בגלל האדום, אולי בגלל שזה משחק חוץ, או שבאמת היכולת שלנו הייתה חלשה באופן קיצוני.
פתחנו את המשחק רע מאוד, לדעתי. לפני האדום הייתה קבוצה אחת על המגרש, לא הצלחנו להניע כדור כמעט בכלל, מדי פעם הצלחנו לצאת להתקפות מתפרצות, אבל הן לא היו מספיק קטלניות. שוב, באמת, רק אחרי האדום, זה היה בגלל החלטה טקטית של הפועל תל אביב, שאנחנו באמת הצלחנו להיכנס למשחק. זה לא שלטנו בכלום במשחק הזה. רק באמת בסוף בסוף שישבנו עליהם כבר.
כן.
לא, המשחק חלש מאוד שלנו, אף שחקן לא הצליח לבוא לידי ביטוי.
לא, היה לנו קישור, הקישור לא הורגש בכלל.
קישור בכלל לא, לא.
אבל יש לנו כוכב, יש לנו כוכב חדש. נו, אתם יודעים, אני לא אגיד, טוב, נחכה לרצועות בשביל זה. טוב, אז, לא כוכב, נו, אתם תפתם למה אני מתכוון. אז המשחק למי ש...
השחקן הכי טוב, אה?
שקט. אז למי שלא זוכר, המשחק שוחק במוצאי שבת, שאחריו כולנו יודעים מה היה. היה לילה מלא זיקוקים תחת כן. כיפת השמיים. וכן, למי שממכם לא הצליח להירדם, בגלל הפיצוצים זה משהו אחד, אבל אם הוא לא הצליח להירדם בגלל המזרון, אז חבל שאין לו פנדה.
נכון.
צודק.
פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים לשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, סמיכות ועוד. מה היתרונות של פנדה? אתם רוצים אתם להגיד לי?
יש לך כמה לילות ניסיון בבית.
לא, נו, אתה מסתכל לי במחשב.
בלי הניילונים.
לילות ניסיון בביתכם על כלל המוצרים. נסו כמו שצריך בבית, בלי הניילונים, בלי לחץ ובלי דאגות מיותרות. משלוח מהיר וחינם, מגיעים אליכם עד הבית, ואם לא אהבתם, ההחזרה היא ללא עלות נוספת. הזמנה אונליין מהבית יותר פשוט מאשר להתרוצץ בין הסניפים, ושירות לקוחות סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולכם המאזינים, ולכם דן ורותם, וגם לי, יש לנו 15% הנחה ברכישה דרך האתר, קוד הקופון שלנו, באתר של פנדה, www.pandazzz.co.il. קוד הקופון הוא HPT באותיות גדולות, תהיה בשקט.
אני בשקט, אני לא יודע מה רוצה.
ושתהיה לכם שינה ענוגה.
לילה טוב.
לילה טוב.
תודה רבה.
בואו נמשיך לרצועות החלק הפרסונלי, אנחנו עוברים שחקן שחקן, מביאים עליו נתונים, אם יש משהו מעניין, אולי איזשהו משהו גרנדיוזי שלא שמנו לב במשחק, אני בספק אבל.
לא, דווקא יש.
יש.
דברים מעניינים.
וואלה.
כן.
אתה לא סופר מסירות כמו דן.
כן, מה? בוא, תשאיר את זה לי.
נו, בגלל זה אני אומר משהו גרנדיוזי, כי אני לא סופר מסירות כמו דן.
לא נראה לי שיכול להיות משהו גרנדיוזי מהקבוצה הזאת.
בוא נעשה גרנדיוז ראשון, השוער עומר קץ, בבקשה.
אז הנה, דיברנו על מסירות, עומר קץ במשחק הזה 13 מתוך
28. הכי הרבה עם גושה, נו.
הכי הרבה מסירות לא מדויקות לעומר קץ, אבל לא זוכר שזה הביא לאיזשהו טעות, שעשה איזושהי התקפה מסוכנת.
לא, לא.
כשהיה צריך אותו, הוא היה שם 6 הצלות, שזה יפה מאוד, 4 ארוכים מדויקים, שזה גם יפה מאוד, הגול לא באשמתו. הוא באמת יציב כל עוד הוא בריא, ובעמדה הזאת באמת אנחנו יחסית רגועים השנה, כל עוד יש לנו את עומר.
כן. לא, אני מסכים איתך ב-100%, באמת, בחנו אותו כמה וכמה פעמים, הוא היה עירני והיה במקום.
כן, היו לו כמה עדיפות טובות.
כן.
הייתה עדיפה אחת של
שמית הכדור. בעיקר מצד ימין שם של השאר.
כן, הייתה עדיפה אחת שהוא השמיט קצת את הכדור, אבל הבלמים היו שם, הפעם הם כן היו שם.
במזל הם היו שם.
וניקו את זה.
אבל עוד משחק שהוא בסדר, והקבוצה לא בסדר.
כן.
ושאר הקבוצה לא בסדר.
והוא לא יכול כל הזמן להציל אותנו.
נכון. האמת שכן, למרות שהוא לא היה הרבה זמן, אז כאילו עכשיו הוא מצמצם פערים. בואו נמשיך לצד ימין, לרוי אלי מלך, שלצערי הרב פתח את העונה כרוח שערה, והרוח כבר לא נושבת כל כך חזק לצערי, הוא אפילו דואכת, ואלי מלך כבר זה לא אותו אלי מלך, משחק מאוד חלש, שלו הרבה התקפות על הצד ימין, הרבה בעיתות מצד ימין,
כן.
חולם בזמן האחרון רוי אלי מלך.
כן, אבל גם זה הצד החזק שהיה להפועל תל אביב, היה שם את ליוס, היה לו... היה קשה שם, ואחרי זה נראה גם שקומסון לא כל כך עזר לו מהבחינה הגנתית. אבל מבחינת אלי מלך, אנחנו ראינו את הנגיחה הזאת למסגרת בקרן, שזה מאוד קרוב לגול, באמת אולי צריך לעשות יותר תרגילי קרן בשבילו, כי באמת הוא נוגח טוב כל הגולים שלו עונה מקרן.
הוא גם הגיע למצב בנגיחה, או אפילו שניים?
כן, יש לו אחד, ביתה אחת למסגרת מתוך 3. מתוך 3 ביתות סך הכל. אז כן, הוא מגיע למצבים...
לא, אני מדבר על נגיחות. היה לו בקרן.
כן, כנראה זה... סופרים ביתות ונגיחות אותו דבר.
אז נראה...
אז כנראה זה הכל נגיחות. כן, אבל רואים שהוא יכול לתרום התקפית, והוא חייב לתרום לנו יותר התקפית. אנחנו כן צריכים... הוא סגן מלך השערים שלנו.
זה לא משנה, זה קרה לפני...
אתה אומר את זה כאילו זה...
לפני שני סיבובים הוא שם את השער האחרון.
גם זה כאילו, סגן מלך השערים שלנו, איך הוא לא כובש, הוא חייב לכבוש.
אבל אם מישהו כובש זהו, אין מה לעשות.
זה שהוא באמת יודע לכבוש, ויש לו משחק ראש מצוין, זה לא אומר שהוא חייב לעזור לנו בהתקפה, הוא קודם כל חייב לעזור לנו בהגנה, ובמשחקים האחרונים הוא עושה המון חורים בצד שלו, ושחקנים עוברים אותו בקלות. נכון שלאיו שחקן באמת מטורף.
לא רלוונטי אבל מבחינת.
אבל זה...
האינפורמציה הזאת.
איך שהוא עובר אותו, זה כאילו משחק נגד קונוס אתמול.
כן, באמת, לא הרגיש אותו בכלל.
לא קיבל עזרה מקומסון, הוא היה לבד שם.
כן, הוא היה גם נראה עייף וכבד. לא יודע, לא יודע, משחק לא טוב שלו.
מבחינת שאר המספרים רק אתן אותם, גם
הוא לא... דפקו בדלת?
לא, זה היה כזה.
לא היה מדויק בכלל, 9 מסירות מדויקות מתוך 22, ושוב, שחקן הגנה, אנחנו חייבים שהאחוזים יהיו גבוהים, ארוך אחד מדויק מתוך 5, שני קרוסים, תיקול, שני עירותים, 4 חילוצים, 17 עיבודים.
אלי מלך?
כן.
17 עיבודים? מה להפועל תל אביב 17 התקפות במשחק הזה?
לא, 13 מהם זה מסירות לא מדויקות.
אוקיי.
מבין? 0 דריבלים ועברו אותו פעמיים, כן, היה לו משחק לא טוב, היה לו מאוד קשה. ועדיין, הוא נתן את 4 חילוצים, שזה אחד מהגבוהים בהגנה. אבל שוב, באמת, ירידה מאוד גדולה ביכולת, ואנחנו חייבים, שכבר נראה לי זה, לא יודע אם זה מאוחר מדי, לא מאוחר מדי, אבל חייב...
חייבים את פלג במקומו בעמדה.
שמעת בני למ? זה מהקופסה.
עומר לא יודע מה להגיד, הוא נתקע.
בוא נעבור ל... חיכיתי לזה. בוא נעבור למספר 27, איש השעה. האיש, באמת, ואני עכשיו אומר את זה לא בצחוק, האיש היה הכי טוב בהפועל אתמול. די, לא משנה מה תגיד.
כן,
לא תשכנעו אותי.
משחק טוב, לא, מסכימים.
לא תשכנעו אותי.
משחק טוב.
מסכים.
אבל זהו, לדעתי, אנחנו, כאילו, זה היה אחד לדעתי בעונה, משחק הזה.
כן, נראה לי העניין של המשחק הזה זה פשוט היה המיקום שלו. המיקום שלו היה מאוד טוב, הוא סידר את ההגנה כל הזמן. ראית שהוא המנהיג בהגנה, הוא עושה תנועות ידיים לשחקנים, מכוון אותם. בגלל זה לדעתי גם בנתונים זה טיפה פחות התבטא, כי באמת רוב העבודה שלו הייתה מיקום.
מיקומסון.
כן, מיקומסון. אז היו לו 33 מסירות מדויקות מתוך 48, שזה גם הכי הרבה לא מדויקות, ביחד עם עומר כץ. היה לו 3 ארוכים מדויקים מתוך 12, 2 חילוצים, 0 תיקולים, 0 עירותים.
3 ארוכים מ-12?
3 ארוכים מ-12. ודיברנו על זה שדווקא הוא עם הטכניקה, אנחנו יכולים יותר לסמוך עליו, אתה מעדיף שהוא ייקח את הארוכים מאשר שאר שחקני ההגנה.
אני מעדיף שהוא ייקח את הארוכים שלנו ואת הארוכים של הקבוצה היריבה שבלם אחר ייקח.
כן, נכון.
זהו, אז באמת, פשוט רק קצת מנהיגות. כמובן שהייתה לו גם את ההצלה הענקית מהקו, קרה מאוד נכון את המהלך, והגול לא הייתה מטעות שלו, זה היה מטעות של גושה שעוד מעט נגיע אליו. באמת היה במשחק טוב, וזה טוב שלפחות הוא נכנס לעניינים.
שושני, אתה רוצה
להוסיף? כן, היה לו את באמת ההצלה הגדולה, אבל חוץ מההצלה הזאת היו לו כמה הצלות. הוא לא...
נכון, נכון. כדור נכון. פגע בו כל המשחק,
כל המשחק.
מגנט.
בעיקר במחצית הראשונה, באמת היה לו מיקום טוב, הוא ידע...
חומה בצורה הוא היה במשחק.
הוא גם חילץ כמה כדורים בצורה טובה, אבל המחצית השנייה באמת הייתה קצת פחות טובה שלו, אבל זה...
טוב, זה בסדר, לא מה אתה רוצה 90
לא
דקות?
משהו שהשפיע, לא זה... משהו שהשפיע, שראית שגרם לאיזושהי התקפה מסוכנת או משהו כזה. פשוט היה קצת פחות במיקום טוב, אבל היה לו משחק...
כן, הוא דחף קדימה עם כל הקבוצה פשוט.
כן, כן. בסדר. בסדר, אנטוניץ'.
היה בסדר.
טוב, כבר דיברת על גושה, ובמקרה הגיע תורו, אז בוא נעבור למתן גושה.
גושה דווקא היה עם הכי הרבה מסירות מוצלחות בהפועל, ועוד באחוזים טובים. 42 מסירות מתוך 48, 0 תיקולים מתוך אחד שניסה, 4 חילוצים. גושה עשה דריבל במשחק הזה, מסתבר. נראה לי דריבל ראשון של העונה.
בקריירה.
יכול להיות.
מעניין את מי הוא עבר שם.
מעניין. 3 מאבקי אוויר מוצלחים מתוך 4, שזה יפה
מאוד. חבל שלא כתוב לך איזה דריבל כזה, שואשכה רבה אחד על אחד, ואמר לנו, ישלח את הרגל ימינה שמאלה, או כזה פשוט דילה כזה מעל מישהו.
איזה חלוץ ניסה לתקוף אותו, והוא הלך הצידה ועבר אותו.
בסדר, גם את זה צריך לעשות.
נכון, גם את זה צריך לעשות. או לדעת, לעשות.
וגושה היה שחקן שנגע הכי הרבה בקדום, 64 נגיעות. היה מאוד מעורב, ולפחות, לא יודע, הרגיש שאנחנו פשוט מעיפים כדורים, לא הרגיש שיש יותר מדי ענת כדור בהגנה, לפחות במחצית הראשונה. אבל שוב, הגול היה באשמתו, הוא ראה את אייב גנאים עם הכדור, הוא חשב שהוא הולך לבעוט לשער, הוא כבר...
שם ידיים אחורי הגב.
שם ידיים אחורי הגב, פתח את הגוף, ואז הוא נתן את הפס, וגושה השאיר שם בור,
וזה היה באשמתו. וואו, היה כל כך לבד שם בגול. מי קבע שרז בנימין?
בנימין,
רן בנימין.
לא יודע למה גושה, כאילו, סבבה ש... מי בישל?
יאב גנאים.
סבבה שגנאים בא לעשות כאילו הוא בועד ואז הוא נתן את הפס, אבל יש על גנאים שחקן.
לא, זה העניין.
לא, לא היה שחקן. זה העניין. שחקן. לא, אבל זה לא משנה, השחקן 25 מטר מהשאר.
זה הטעות של רם לוי.
נכון, נכון.
ברור שזה הטעות של רם לוי.
לא שפשוט ראה אותו לבד, והוא לא ידע, הוא היה בין שני שחקנים, היה צריך לשמור על שניים.
בסדר, גוש היה צריך לרוץ עם השחקן שנכנס לתוך הרחבה. זה שהוא מנסה לבעוט מחוץ לרחבה, סבבה, הכל טוב ויפה.
לא, בשביל זה יש לך שוער, אבל מה?
נכון, אתה לא יכול לתת לשחקן שאתה אמור לשמור עליו, להיכנס חופשי לרחבה, לקבל כדור ולבחור
לגבי צד לבעוט. אני חושב שזה עניין של אינסטינקט, כי הוא ראה פשוט שרם לוי יצא מהעמדה, והוא לבד מאוד, אז הוא לא רצה לתת לו את כולה. כן, זה עניין של קבלת החלטות בהגנה. ומה לעשות, אבל לדעתי הטעות יותר גדולה של רם.
אני אגיד לך מה, גם רם, זה טעות גדולה שלו, כן, אבל גם רם, כשהוא יצא לתקוף את השחקן, אז השחקן שקיבל את הכדור היה בינו לבין הדנירן. אתה מבין? זה כמו שהשחקן שבישל היה בין רם לגושה, אז גם השחקן שקיבל את הכדור לפני השחקן שבישל, הוא היה בין רם לדנירן. והדנירן לא תקף אותו, כי הוא היה קצת אחריו, אז רם יצא לתקוף אותו והשאיר חור ענק שאף אחד לא טרח לסגור.
כן, בכלל, זה גם מסביב, מי שאמור היה לחפות על רם גם לא היה שם. טעות של הרבה שחקנים.
כן.
זה על גושה.
כן, זה היה על גושה. לא, אנחנו נגיע לרם גם תכף. ואחרון חביב בחוליית ההגנה, דרור ניר, שקיבל על עצמו את האחריות להיות המגן השמאלי של הפועל עד סוף העונה.
היה במשחק טוב, היה באמת במשחק טוב.
כן, אפילו שני משחקים כבר הייתם טוב. אז בוא ניגע בדרור ניר, כן, דרור ניר.
גם העניין של המיקום, הוא באמת היה מאוד ערני במשחק הזה, והוא עצר כמה מסירות מסוכנות שכוונו לכיוון השחקן שלו ברחבה, באמת היה מאוד ערני. ביתה אחת למסגרת מתוך שתיים שהוא ניסה, 20 מסירות מדויקות מתוך 33, חמישה ארוכים מוצלחים שזה הכי הרבה בהפועל.
אני זוכר את הביתה שלו למסגרת. כן. הוא בעט כזה מהצד ימין של הרחבה, עם רגל שמאל, לפינה השמאלית של השוער.
כן, זה נחמד מאוד שהוא מנסה, ויש לו ביתות טובות. אנחנו זוכרים את הגול שהיה לו בלאומית. שווה שינסה מדי פעם, אין לי בעיה. הוא יצר שני מצבים, שזה מקום שני בקבוצה. תיקול מוצלח מתוך שניים, שלושה עירותים שזה הכי הרבה בהפועל, ארבעה חילוצים, שני דריבלים מוצלחים, ו-62 נגיעות מקום שני. נחמד מאוד לראות אותו משתפר, כי באמת אנחנו מאוד בונים עליו במשחק הבילדאפ שלנו, וכרגע אנחנו סומכים רק עליו בעמדת המגן השמאלי.
כן לך ברירה.
כן.
כן לך את מי.
אז זה ממש
חשוב. למרות שגולן בני גם תפקד מגן שמאלי העונה במשחק נגד מכבי תל אביב, שעשינו 0-0, ניצחנו 0-0.
גולן בני מהסיבוב הראשון לא מצליח להשפיע ולא מצליח להיות מעורב במשחק. באף משחק שהוא שחק.
בסדר, חכה, עוד לא הגענו לספסל. שנייה, חכה עם גולן בני.
לא, אבל דרור ניר באמת במשחק טוב, ורואים שהוא באמת סבר איזשהו ביטחון, גם עם הדריבלים והכל.
לא יודע אם הוא היה כזה במשחק כזה טוב. היה במשחק סביר.
היה במשחק טוב יחסית לאיך שהקבוצה נראתה, זה היה העניין.
אני חושב שהיה באמת.
אבל אני מסתכל פר שחקן, לא מסתכל לפי איך כל הקבוצה נראתה. מי היה הכי טוב בקבוצה. אני מסתכל פר שחקן שאני רואה משחק.
אבל זה אותו דבר, אתה קובע שחקן לפי איך שהקבוצה נראתה. כי אם כל הקבוצה הייתה טובה, אז כאילו...
לא, אבל יכול להיות שחקן שמתבלט.
ברור, נכון.
אבל יותר, אני אגיד לך מה, אתה כאילו אומר בסדר, מה, אני אקח שחקן שמתבלט שהקבוצה גרועה, אני רוצה לקחת
שחקן... לא, אין לי בעיה לקחת שחקן שמתבלט שהקבוצה גרועה. אבל זה לא מה שהיה, זה מה שאני אומר.
בסדר.
אולי באמת, הצד שלו הוא היותר פעיל במשחקים האחרונים.
כן.
אבל הוא לא היה מדויק בתחילת המשחק, עם הקרוסים לרחבה, עם מסירות לא כל כך מדויקות, אבל מה שכן בדקה 20 משם ליוס עשה דריבל מטורף, באמת עשה, עבר שניים, שלושה שחקנים, הוא הגיע לרחבה ומסר כדור ש... אם זה עובר את דרור ניר זה גול, דרור ניר היה רני מאוד וירד אחורה להציל אותנו. מחצית שנייה היה לו גם מאצ'אפ מאוד קשה עם צ'יבוטה, שהצליח לעבור אותו יפה
מספר
מאוד.
מספר פעמים.
כמה וכמה פעמים. אני ראיתי משחק סביר שלו, באמת, לא יותר מזה.
רגע, ליוס הוא לא בצד של אל.
הוא כל הזמן.
לא, הוא לקח מהצד ההוא, ועבר
אגב, שניים. אגב, זה משהו שבן אילם לא עושה, אתה יודע, הוא לא משנה כמעט החלוצי את ה...
לא, היה כמה משחקים שזה קרה מול חדרה, הוא עשה את זה פעמיים, וזה
לא עבד. אני דווקא בעד להחליף את החלוצים קצת אחד עם השני, ששגעו קצת ההגנה, שיראו אולי יש איזה מישהו שמסתדר יותר עם מישהו אחר.
לא יודע, בסי, ברגע שאתה שם אותו בצד ימין, נעלם לגמרי.
נכון, אבל ברגע שהוא בצד שמאל, ראינו מה מסוגל לעשות.
צד שמאל כן, אין בעיה. בסדר. זה לא משחק שם, אבל להחליף אותו, שישים בצד ימין, קומסון בצד שמאל, לא יודע.
לא יודע, אתם לא יודעים כמה זה יעבוד.
בוא נראה.
מה בוא נראה? הוא לא ינסה, בוא נראה. טוב, אז אלה היו שחקני ההגנה, בואו נעבור לקישור. השחקן הבא, רם לוי, שלצערי הרב אני אומר את זה כבר כמה משחקים, אנחנו כאילו באמת עם פחות שחקן באמצע, חבל, קיוויתי למשהו אחר, ובמיוחד מקפטן.
כמעט 95% מהעונה אתה משחק בלי קישור. לא משנה מי שיחק, אם זה בראון, אם זה רוי נאווי, אם זה רם לוי, הקישור שלך לא מגיע, לא מצליח להביא את עצמו לאף משחק.
כן.
בסדר, זה אני יודע, לא חדש.
אז זה לא משנה אם מתעצים שם, כי רם לוי בתור בלם הוא כן היה טוב, וכן רצינו להמשיך לראות אותו בתור בלם, וכרגע זה לא קורה, אז שמים אותו בקישור האחורי, הוא הקפטן, והוא שחקן בית, והוא באמת יודע להעניק את השחקנים בקבוצה, אבל זה לא הולך על המגרש.
אני חושב שרם לוי דווקא, היה לו הזדמנות יותר להצליח במשחק הזה, כי הפועל תל אביב, הקישור שלה, זה קישור שאוהב קצב נמוך. תסתכל, דן אייבינדר, יאב גנאים, זה שחקנים שמשחקים בקצב קצת יותר נמוך, הם פחות מעדיפים.
כן, זה שחקנים שמקבלים כדור, מרימים את הראש, בודקים מה קורה.
כן, זה משחק שהיה אמור להתאים לרם לוי, כי באמת הוא לא מסוגל להתמודד עם קצבים גבוהים. ובאמת היה מאוד מאכזב, לא היה במקום הרבה מאוד פעמים, מאוד לא מדויק, לא יכול להוציא אותנו להתקפות, לא מצליח להשתחרר מלחץ.
עבירות מיותרות.
כן, היה מאוד מאוד מאכזב לראות אותו, באמת חבל. מבחינת נתונים, 14 מסירות מדויקות מתוך 20, גם מאוד מאוד לא מעורב בבילדאפ, כל הזמן כדורים ארוכים. היה לו ארוך אחד מוצלח, קרוס אחד, יצר מצב אחד, תיקול אחד מתוך 2, ירות אחד, 3 חילוצים, 2 מאבקי אוויר מתוך 5 מוצלחים.
עכשיו הבנתי מה חסר לי, היה שם מרה.
מרה?
בקיר.
אה, נכון.
כן, סליחה.
אז כן.
יש לי בעיות קשב וריכוז כל העונה הזאת.
תקח את אלין, אני יכול להביא לך עכשיו באוניברסיטה.
לא, תודה, אני...
יש שוק אפור, הכל בסדר. מי שצריך.
טוב, שקט, מה הוא עכשיו? מה אתה שכן?
שורף את עצמך.
אז רם לוי.
הוא אמר במבה, הוא התכוון לבמבות.
כן, שוק במבות. אז רם לוי באמת לא מתאים לליגת העל, אין מה לעשות, ואי אפשר יותר לנסות את זה. באמת אני בצער רב אומר, או שהוא יהיה בלם או שהוא יהיה לספר.
גם אני לא מבין, יש לך אופציות אחרות, יש לך את דניס ובראון.
רוי נאווי.
לא, אבל זהו בעצם.
רוי נאווי.
אמרנו את זה, אבל משחקים קודמים על רוי נאווי, שכאילו חלס לפתוח איתו, אז הנה חלס לפתוח איתו, כבר 2 משחקים הוא לא פותח, אלא 3, תקן אותי אם אני בר 7, הוא לא פתח בגביה, ועכשיו הוא לא פתח, זה כבר 2 משחקים שהוא לא פותח, והגנה נראית ככה או ככה אותו דבר.
נעלם קצת רוי נאווי.
אז אבל אני אומר, אנחנו כל משחק אומרים, בוא נביא תחליפים, אז כנראה שאין תחליפים.
אז הנה, אז עדיף כבר עם רוי נאווי, ולשים את רם לוי בעמדה שהוא יודע לשחק אותה.
אבל הנה, על רוי נאווי הוא לא מספיק מסתדר. רם לוי לא מספיק מסתדר.
לא בטוח שאני אשים אותו בהרכב, את רם לוי, אבל שיהיה...
אבל אני אומר, אין לך את מי כנראה. גולן בני לא, רוי נאווי לא נתן לו נותן לו לפתוח, סמואל בראון אתה לא נותן לו לפתוח, יש לך את ירין סוויסה שלא שיחק דקה, יש לך את דוידוב שלא שיחק מדצמבר.
מהפועל ירושלים מהגולה.
אין לך כנראה את מי, זה הסיפור.
כן, אין מה לעשות, בזה נפלנו.
אין לך את מי, אבל עדיף לשים את בראון, שחקן, אתה יודע.
זה, אני לא יודע מה הסיפור עם בראון, שהוא לא פותר.
ניסיון,
אני לא יודע למה הוא לא פותר.
שתמיד נלחם על כל כדור, ותמיד מנסה להיות בעמדה שלו.
מה שמצפים מרם לוי.
נכון,
נותן.
נכון. אבל רם כן, כאילו אוהבים את הלחימה של רם, אתה מבין? את המנהיגות שלו, בגלל זה הוא פותח, אבל אני לא חושב ש...
זה לא מספיק, אתה יודע כמה האמצע שלנו ספרוץ.
אני לא חושב שהוא מתאים לליגת העל.
האמצע שלנו...
בוא נגיד שעכשיו יותר לא יזיק לנו טכניקה יותר מאשר מנהיגות, אין מה לעשות.
כן, אין מה לעשות. אנחנו לא צריכים להשתחרר פעם אחת מלחץ, הרבה כדורים לא... הכדורים בכלל לא מגיעים אליו, לא סומכים עליו שינהל משחק.
תן לי מתישהו פעם אחת העונה, שלחצו אותנו גבוה, ויש לך קשר שמשום מקום הוציא אותך למתפרצת. אחד, תן לי, כל העונה.
אין כזה דבר.
יפה.
חשבו שהדניר אני רואה ויהיה כזה, אבל בכלל הוא משחק בתור קשר התקפי, אני לא הבנתי.
לא, גם דניס הוא יכול לעשות ריצה של 30 מטר ב-40 דקות, אני לא יודע איך הוא כזה כבד.
הוא כבד ועייף, כאילו הוא לא נכנס לכושר.
יש טכניקה, אין אבל מהירות.
עברנו לדניר אין בהרצאות?
תמשיך, כן.
יאללה, דניר.
אני לא צריך להכריז על כל שחקן שבוא נדבר עליו. אם השיחה זורמת, אתה יכול לקחת לבד את המושכות. כן, אתה יכול.
טוב, דנירן, אני כתבתי שהוא היה נאיבי מאוד. הוא היה מאוד מאוד רך עם הכדור, הוא לא נכנס למאבקים. היה לו איזו הרחקה כזאת ברחבה, מאיזה כדור חופשי או קרן, לא זוכר בדיוק. והוא פשוט סוג של ויתר על הכדור, הוא נגע בו ממש חלש, ואז זה הגיע לליוס שבעט מקרוב. וראיתי איך איזה דגושת צורח עליו שם. באמת, לא ברור הגישה שלו. מבחינת מספרים גם, כמו רם, 13 מסירות מדויקות מתוך 18. שוב, הקישור שלנו לא מניע כדור בכלל. ארוך אחד מוצלח מתוך 4, 0 תיקולים מתוך 1, ירות 1, 6 חילוצים, שזה עוד, זה העבודה שהוא עשה במשחק הזה. 0 דריבלים מתוך 1, 26 נגיעות ב-78 דקות. שחקן קשר אחורי מרכזי.
לא ראו אותו אתמול.
לא, וממש חבל. לדעתי הוא לא יכול לשחק קשר אחורי, זה לא התפקיד שלו.
כן, הוא לא מתאים שם, לא מתאים שם.
כן, נתן לנו דברים יפים כשהוא היה קשר התקפי, ועדיף היה את נאווי, באמת שהיה עדיף.
כן, היה לו גם בדקה 47 הייתה קרן להפועל תל אביב, הוא שמר על אייבינדר. אייבינדר באמת הצליח להקדים אותו ולהגיע לכדור בקלות, ובאמת זה היה מצב מאוד מסוכן ל...
גם תחשוב אם אייבינדר מקדים אותך כמה אתה איתי.
כמה אתה כבד, כן. האמת שלא ראיתי ממנו כלום במשחק, הוא היה מפוזר מאוד, והוא לא עשה פעולות טובות שקידמו אותנו, שעזרו לנו. הוא באמת היה נראה עבוד על המגרש.
כן, זו אחת הסיבות שהאמצע שלנו היה מאוד פרוץ.
תאמין לי, ואני תחילת העונה אמרתי, בוא נתראה איזה שלישיית קישור יש לנו. ריקן ורד וסמואל בראון. איזה שלישיית קישור זו יכולה להיות? איפה אני ואיפה חלומות שהיה לי?
בא לך את בואטנג
ואת בואטנג. זהו, ואתה רוצה לך, בוא נה, איזה קישור יכול להיות פה.
איזה היסטוריה עתיקה.
כן. איזה קישור יכול להיות לך, ואיפה? מה איתנו עכשיו? טוב, יאללה, ורד, איש השעה, ורד.
ורד, שוב, כמו שאמרתי קודם, באמת, הוא פשוט שיחק על שתי עמדות, וזה גמר אותו. היה לו מאוד קשה. הוא לא הצליח לבעוט לשער, 12 מסירות מדויקות מתוך 19, שני ארוכים מדויקים מתוך 4, שני קורסים, יצא רק מצב אחד, תיקול אחד, ירות אחד, אבל ורד כמו ורד, 6 חילוצים, מעמדת הקשר ההתקפי. זה, הוא תמיד מוביל לו מקום שני בחילוצים בקבוצה, שזה מדהים לראות את זה, אנחנו כל שבוע מדברים על זה.
הוא כאילו בקטע של להילחם 4 רמות מעל הקבוצה.
כן, ממש, כן. הוא מבין את
זה. אם היו מנצחים רק במלחמה, הוא היה לוקח לבד כאילו את הליגה הזו.
ותוסיף לזה גם שני דריבלים מוצלחים מתוך 5 ניסיונות. הוא באמת באמת מביא מאמץ, הוא באמת מביא לחימה, והוא שחקן שיש לו יכולות. ואני זוכר באחד הדריבלים שלו זה היה ברחבה, ששני שחקנים היו עליו ופילו אותו, היה ספק פנדל. איזה שחקן יש לנו שיכול לעבור ככה שני שחקנים? הוא השחקן היחיד בקבוצה שיכול לעשות פעולות כאלה, ובאמת מזל שהוא איתנו, ומזל גם שהוא דיבר על זה שהוא רוצה להמשיך איתנו עונה הבאה. יש לו חוזה גם.
באמת? איזה יופי.
לא ראית את הרעיון? דיברנו על זה פרק הקודם. לא היית פרק הקודם.
לא הייתי. אני, אתה יודע, זה שבוע, זה
שעה. היה לך חינה, אני רואה, עדיין יש לך את זה.
היה לי הכל, היה לי הכל. חינה, חתונה ושבת חתן.
אבל לבוא לשעה להקליט פרק, זה קשה, זה קשה ומסובך לך.
אני לא ראיתי בכלל את המשחקים, אני לא היה לי זמן לראות לעצמי.
לא ראית את המשחק נגד חדרה? לא! יואו, מה?
איך הפסדתי, אה?
תקשיב, קום כמו שאתה, תניח את האוזניות ולך תראה את המשחק.
אתה יכול להתחיל אותו מדקה 90.
או לא להתחיל אותו בכלל.
לא, ראיתי תקציר מספיק למשחק הזה.
מדקה 90 התחיל התקציר.
כן, בערך גם. טוב, מי עוד נשאר לנו בגג קישור? זהו.
ורד זה
נראה. כן, סליחה.
ורד הוא השחקן באמת היחיד שלוקח ללב. מכל הקבוצה הזאת, הוא היחיד שלוקח ללב. אתה רואה גם ברעיונות שהוא מדבר.
גם בחימום.
בחימום.
וגם כשהוא מוחלף. שבא לקהל והוא כזה... טרוף, אני אומר לי טרוף היום.
גם כשהוא מוחלף, אתה רואה, מצלמים אותו על הספסל, הוא עם פרצוף כזה... תשעה באב, ובגול, בגול של אווירי כאן הוא קפץ, כאילו זכינו באליפות, אתה יודע, כאילו הוא היחיד באמת, שבאמת זה חשוב לו ואכפת לו.
רואים את התשוקה שלו, גם אחרי כל מה שהוא עבר, הוא מרגיש שהעונה הזאת, זה על החיים ועל המוות, על כל הקריירה שלו, והוא לוקח את זה הכי רציני שאפשר. מקצוען אמיתי.
כן.
טוב, אני אגיע לזה בספסל. אתם יודעים למה אני מתכוון. בואו נעבור לחוליית ההתקפה. נתחיל מצד ימין, מקומזון, שהראה לנו משחקים האחרונים שיש יכולת ודווקא יש פוטנציאל, והמשחק הזה בדיוק ההפך.
לא היה טוב בכלל, היה עבוד לגמרי במגרש, לא עזר מספיק בהגנה. גם המספרים באמת רעים מאוד, היה לו ביתה אחת לא למסגרת, ושוב, אנחנו לא רואים אותו מספיק בועט. בקושי ביתות מאז שהוא הגיע להפועל. 3 מסירות מדויקות מתוך 11, אבל אחת מהן יצרה מצב, הייתה מסירת מפתח, קרוס 1, חילוץ 1, 2 דריבלים מוצלחים מתוך 3, הוא כן יודע לעשות את זה, הוא כן צריך לקבל אולי יותר כדורים לרגל.
מתי הוא יגיד איזה 5 דריבלים מתוך 15 כזה?
שנעשה פרק על ריאל מדריד.
כששיבלי יפתח אולי. וחוץ מזה גם עברו אותו 3 פעמים, שזה הכי הרבה בהפועל. לא הצליח להתמודד בהגנה, לא עזר בכלל, לא היו לו נתונים הגנתיים בכלל, חוץ מהחילוץ, ובאמת, אתה רואה שלא הולך לו, הוא נהיה מתוסכל, הוא נעלם להרבה מאוד דקות, הוא לא מצליח להביא לידי ביטוי את היכולות שלו בקבוצה שמסתמכת על מתפרצות וכדורים ארוכים.
לפי דעתי הוא כן יכול להביא את היכולות שלו, אבל צריך לשחק עליו. במשחקים האחרונים משחקים רק בצד שמאל.
נכון.
לא מנצלים אותו, והוא השחקן הכי איכותי שיש לך בקבוצה מבחינת התקפה. אבל אנחנו כל פעם אומרים שכל פעם שהוא נוגע בכדור, קורה משהו טוב. כן. זה הקבוצה יוצאת להתקפה ומתקדמת. אני...
לא, כן, הוא לוקח, יש לו קבלת החלטות הרבה יותר טובה, מכל...
זה כן, לא, הוא מניע, הוא מניע התקפה, זה כן.
כל פעם שהוא עם הכדור קורה משהו טוב, אני לפחות אומר את זה, אבל כשהוא מגיע למצב של ביתה מול השאר, ההפך הגמור קורה. כאילו, הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי. הוא כאילו קופה במקום כשזה מגיע למצב שלו, שהוא צריך לבות לשאר ולהם על השאר. לא הולך לו, ולא... גם במשחק הזה בסי באמת מתן לו פס שהיה צריך להסתיים בגול, הוא לא הצליח אפילו להוציא בעיטה מזה.
כן.
לא יודע איך זה קרה. לצערי במשחק הזה הוא לא הצליח להשפיע, הוא לא הצליח לבוא לידי ביטוי בכלום במשחק.
הוא מרגיש כמו הסיפור של הקבוצה, אתה רואה שיש מה לעשות, אתה רואה שיש... יש חומר שחקנים לעבוד איתו, יש יכולת, אבל פשוט קופאים, או... אתה יודע, זה פשוט הסיפור של העונה הזאת, נאיבים.
חוסר מזל.
חוסר מזל, נאיבים, לא מדויקים מול השאר, הוא בדיוק הסיפור של העונה הזאת.
גם אלי מלך, אתה יכול להגיד עליו אותו דבר.
כן, כן, לגמרי.
למה
כן.
אלי מלך?
כמו שאתה אמרת, התחיל ברוח שערה, כן. ובאמת חשבת שבא לפה איזה משהו...
אמרת, יש שחקנים טובים, יש תלקי טוב, יש...
כן. נכון, אני עד איזשהו מחזור מסוים, אמרתי עצמי שאם אלי מלך ממשיך כמו שהוא ממשיך, הוא מחליף בחיפה בעונה הבאה, מי צד ימין אצלם?
קורנו, לא?
לא קורנו.
פיינגול. כן, לא, תשמע.
אבל לא, זה לא יקרה כנראה.
כנראה שלא,
לא יקרה.
אולי יבוא להשאלה איתנו שנה הבאה בלאומי.
בסדר, אולי נדבר באולי. טוב, רז שטיין שיחק 28 דקות, אם יש לך משהו להוציא, סבבה.
כמו שאמרתי, שלוש עבירות שזה מקום שני בקבוצה ב-28 דקות.
תשמעו, עוד פעם, לגבי רז שטיין, עזבו מה שהיה נגד הפועל ירושלים, שדיברנו על זה כבר 200 פעם וזה... אני לא חושב ש... מה חד פעמי?
המשחק נגד הפועל ירושלים.
לא, אני אומר, בוא נשים את זה שנייה בצד, כי כבר עברו קצת מים בנהר, אבל אני באמת, אני לא רואה את התרומה של רז שטיין לקבוצה מתחילת העונה, אני יכול לספור את הדברים שהוא עשה אולי על כף יד אחת, אז כאילו...
כן, על שתי אצבעות.
שתי אצבעות, בסדר.
שער ובישול.
זה, אבל זה, אני לא מבין, זה לא אמור להפתיע אותנו.
לא, אני אומר...
כי העונה האחרונה שלו בליגת העל, נראה לי זה היה בבני סכנין, וגם היה לו עונה כזאת,
אבל זה לא משנה, זה היה לפני הרבה שנים.
זה היה לפני איזה שלוש שנים, משהו כזה.
הוא היה בנס ציונה, ואז הוא עבר אלינו.
לפני זה הוא היה בבני סכנין.
לפנינו או לפני נס ציונה?
לדעתי
לפני. לא, הוא היה בנס ציונה אחרי סכנין.
אחרי סכנין, זה היה לפני לפחות שלוש, ארבע שנים, עונות.
מה, בנס ציונה הוא לא שיחק בליגת העל?
לא,
לא חושב, לא נראה לי. הוא עלה איתם לליגת העל ולשאר ובא אלינו, אם אני לא טועה.
כן, אני גם זוכר משהו כזה. בכל מקרה, בעונות הקודמות שלו בליגת העל, היכולת הייתה מאוד דומה. זה לא ש...
בסדר גמור, אבל זה לפני הרבה זמן.
אבל זה בול אותו דבר.
אולי הוא מראה אותם דברים. זה סבבה, אני מסכים איתך.
לא, הוא היה בנס ציונה, ואז בפועל חיפה, ואז בפועל תל אביב, ואז בסכנין. אנחנו כאילו הקבוצה האחרונה שלו, ולפנינו סכנין היה לו. אז הרבה לפני.
בנס ציונה הוא היה... היה קצת בליגת העל, לא הייתה עונה אחת שהוא הביא לידי ביטוי את היכולות שלו כמו בלאומית, ואין מה לעשות, זה באמת...
זה לא הנקודה של מה שרציתי להגיד. אני אומר, בסדר, השחקן, הבנו. אני אומר, עוד פעם, דיברנו קודם על אופציות לספסל, אבל אם אופק כושר עולה בדקה 62, אז או שבאמת שיבלי זה כאילו בא לאימונים בשביל להשתזף, או שאני באמת לא יודע, כאילו איזה עוציבה יש לו לעלות איתו, אז אופשר, אני לא חושב ששיבלי זה שיציל אותנו או יציל את העונה.
עושים טעות מאוד גדולה עם שיבלי, כי הספסול שלו התחיל מאז הדרבי, ועכשיו הם מרסקים אותו.
שיבלי שרף את עצמו בדרבי, מבחינת בן אילם, כאילו...
אבל כמה שחקנים שרפו את עצמם העונה הזאת 70,000 פעם וממשיכים לשחק איתה? כולם. מי לא שרף את עצמו?
אתה צודק לגמרי.
לא, אבל תראה, ברגע שעם אופר זה היה כאילו, שורף את עצמך, ממשיך לשחק, שורף, ממשיך לשחק. עם בני, בן אדם שהוא לא מתחבר אליו, או לא אוהב אותו במרכאות.
אז אולי זאת הסיבה, לא מתחבר לשיבלי.
כמו שאמרנו על דודוב, כמו שאמרנו עכשיו על שיבלי, לא חסר שחקנים שהוא העלים אותם לגמרי. באז שהוא הגיע בני.
לא, אבל שיבלי גם בהזדמנויות שכן היה לו עם בני, באמת לא הביא יכולת, יכולת שמצדיקה שהוא יקבל עוד משחקים. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים אותו עכשיו בגלל האופציות שכן משחקים. בגלל השחקנים שכן משחקים, לא בגלל איך שהוא נראה.
אבל לא, אני מדבר על אלטרנטיבות. תן לי אלטרנטיבות.
לא, בדיוק.
זהו, כי תן לי אלטרנטיבות, כי ספסל זה אלטרנטיבות.
כן.
אז זה עוד פעם, או שאינך, או שהוא באמת, הוא בא לאימונים בשביל להשתזף. אין לי עוד סיבות אחרות לחשוב עליה. באמת.
לא, מסכים. חייב לקבל יותר דקות.
יאללה, אחרון חביב. אני רק אגיד משהו על בסי. אני לא יודע איך תיגמר העונה הזאת. אני יודע איך תיגמר העונה הזאת, אבל כשהיא תיגמר, לדעתי, השם שנשמע הכי הרבה עד תחילת עונה הבאה זה בסי. לטוב ולרע.
למה?
הרבה ירצו אותו. זה מה
שאתה... לא, לא בגלל זה, כי...
אז בגלל מה?
הוא כאילו היה איתו כל כך הרבה רכבות, רכבות הרים בעונה הזאת, כי הוא התחיל טוב, ואז ירד, ואז עלה, ואז ירד, ואז ירד.
הוא בכל מקרה מושל, הוא יחזור לפרנצווארוש, וזה החלטה
לא,
שלהם
בסדר,
על הסרט.
לא, בסדר, הוא לא יישאר, אגב,
לא, הוא לא יישאר, זה ברור, אבל זה החלטה שלהם על הסרט.
למה, לא נקנה אותו באיזה מיליון, מיליון וחצי?
מיליון יורו יש לך, אין לך, לא, אין לך. גם ללאומית.
גם אם היה לך, אני לא חושב שהיית
קונה אותו. ללאומית דווקא יכול להיות מאוד מעניין. ללאומית לא יצליחו להתמודד.
הבן אדם שחק בליגת האלופות, נראה לך רוצה לשחק בעילות, מה יש לכם?
בן אדם לא יחזור לשחק בליגת האלופות יותר.
למה? מה זה יודע? לא נכון, לא. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת.
הוא ילך לאיזה ליגה של נגרים, שם...
כנראה, אבל אתה לא יכול לדעת. כאילו יכול להיות שפתאום תראה שנה הבאה שהוא בליגה המולדווית, יכול להיות שהוא תראה שהוא איזה חלוץ שלישי בקבוצה כזאת, ליגה אירופית נגיעה צ'אמפיונס כזאת, לא, לא, לא יכול.
אני לא חושב שזה יקרה.
אני חושב שזה יכול לקרות.
טוב, זה ספקולציה, אי אפשר לדעת. בכל מקרה, אתמול היה לנו באמת משחק טוב. למרות, יש פה כמה מספרים שקצת פחות אומרים, אבל יש פה הרבה מספרים ש...
אתה רואה, היה לו משחק טוב.
כן, באמת היה שחקן טוב אתמול.
באמת, היה שחקן טוב אתמול.
היה שחקן טוב אתמול.
כן, אתמול החליט שהוא מופיע.
היום אני קם בבוקר ואני שחקן מצוין.
לא, אבל חייבים לומר, בסי בתקופה טובה יחסית.
נכון, אמרתי.
כן, מאז שבני לא מגיע, בתקופה טובה. בכל מקרה, 3 בעיטות לשער, 0 למסגרת, הוא לא היה מדויק. 7 מסירות מדויקות מתוך 20. לא היה מדויק, זה לא העניין של המשחק הזה איתו. 3 קרוסים, ויצר 3 מצבים, שזה הכי הרבה בהפועל. נתן 3 חילוצים מעמדת החלוץ המרכזי, גם עשה הגנה. 3 דריבלים מוצלחים מתוך 6, שזה גם הכי הרבה. ו-26 עיבודים, שזה בגלל כל ה... שהוא באמת מקבל כדורי גובה, והוא בכל המאבקים.
זה בגלל שהוא לא יודע להשתעד על כדורי גובה.
הבאתי את הכדורי גובה, היה לו 8 מאבקי אוויר מוצלחים מתוך 14.
אחוזים
לא רעים.
משתפר.
כן.
מה, חצי? לא, כמעט חצי.
יותר מחצי. והוא שחט אתמול 5 עבירות, שזה נתונים שגם שיבלי לא הגיע אליהם.
ומרפק לפנים הוא לא קיבל עבירה.
כן.
זה לא הוא. זה קניונס קיבל מרפק לפנים.
קניונס
גמר טעונה.
על מה אנחנו מדברים?
אתמול.
מתי הוא קיבל מרפק לפנים?
קיבל מרפק לפנים. לא יודע,
לא זוכר. יכול להיות שבדיוק בזמן שזה קרה, הסתכלתי על משהו אחר לגמרי, אולי הייתי בטלפון.
אולי גם עבר.
אולי הרעתי לשירותים, לא יודע, באמת לא זוכר. טוב. כן, סליחה.
זהו, רק מילה על בסי, באמת, הוא חייב לשחק יותר בצד שמאל. חייבים, אני באמת חושב שצריך לראות אותו ואת גוזלן ביחד, שהוא משחק בצד שמאל, כי עכשיו הוא קצת מצליח יותר לייצר מצבים.
לא, לא מבין מה אתם רואים בגוזלן, באמת.
אז בוא נגיע לזה, בוא נדבר על הספסל.
חכה רגע עם הספסל. בסי בדקה 60, הוא חטף כדור על החצי, והוא ניסה להפקיע גול מהחצי.
בסדר, נו.
הוא לא מצליח, מ5 מטרים הוא לא מצליח להפקיע.
זה לא מה שגמר לך את המשחק, בסדר. זה לא מה שגמר לך את המשחק,
לא, לא מדבר על זה, מדבר על זה. שמ5 מטרים הוא לא מצליח להפקיע. מהחצי אתה תצליח להפקיע?
לא, גם השוער שלהם היה... הוא לא... כן, זה לא שתגיד גם שהוא היה איזה 20 מטר מהשער. בוא, הוא היה מספיק לחזור ל...
לא, זה גם זובס, אולי השוער הכי טוב בארץ.
השוער הכי יעיל בארץ.
גם.
מה, הוא הציל אותה, מה? בלי זובס הם כבר ליגה בית.
ברור.
כן,
ברור.
טוב, ספסל. בדקה ה... רגע, 62. בדקה ה-62 אופק כושר נכנס, בדקה ה-70, סמואל בראון וגולן בני, ובדקה ה-78 אבי ריקן וגוזלן. אנחנו נתחיל עם אופק כושר? אופק כושר.
משחק לא טוב, עברו אותו 3 פעמים, שזה הכי הרבה ביחד עם... מי זה היה?
כן, אבל צריך להגיד גם שהוא התחיל בהתקפה, שהוא התחיל להתקפה, ואחרי זה הוא הוסט לעמדת המגן הימני, אם אני לא טועה, נכון?
כן, ואז לא הסתדר בכלל שם. שמו את זה פשוט בשביל שזה יהיה מערך יותר התקפי. בעת פעם אחת לא למסגרת, 5 מסירות מתוך 8, 2 קרוסים, 0 בכל הנתוני ההגנה, דריבל אחד מוצלח, באמת, אופק כושר לא מביא יותר מדי, אני חושב שברנאו צריך להיות לפניו בחילוף.
טוב, ושיבלי כבר דיברנו.
כן, אם לא שיבלי, אז אופק כושר ברנאו.
תקשיב, גם הוא לא הגיע לכדורים, כאילו, פסים על הקו, הוא לא הגיע מסירות, במקום לעומק, הוא נותן לרוחב, אני לא...
הוא מאוד לא בפוקוס, כבר בכמה חודשים האחרונים, כל פעם שהוא נכנס, מרגיש שהוא לא מדויק, הוא לא מתואם, הוא לא מביא יותר מדי, ואני באמת לא מבין למה הוא חילוף ראשון.
אמרנו את זה גם על רשטיין, איזה קטע.
אופק כושר.
רק אם אתה רוצה להוסיף, אתה לא חייב.
אין לי מה להגיד
עליו. לא, הלאה, נקסט.
גולן בני.
אם אתה חייב.
3 מסירות, 0 נתוני הגנה, דריבל 1 לא מוצלח, זה הנתונים, זה כל הנתונים שלו.
נקסט. גוזלן, גוזלן.
גוזלן?
תקשיב, זה לא, עוד פעם, כמו שאני אומר על שיבלי, אני אומר גם על גוזלן. אני לא מצפה שגוזלן יציל לך את העונה.
דלקת אבל על בראון, בראון דווקא יש לו נתונים.
בסדר, כבר התחלתי את גוזלן.
טוב, יאללה, גוזלן.
כן, כבר התחלתי, אז מה, חייב לעצור וזה, ואז אני אשכח מה רציתי להגיד.
הנה, יאללה.
גוזלן. זה לא שאני חושב שגוזלן יכול להציל לך את העונה הזאת, זה לא שפתאום תעלה אותה עכשיו כל משחק גול. אבל עוד פעם, אנחנו בוא נדבר על אלטרנטיבות, מה האפשרות האחרות שיש לך?
אני פשוט חושב שבאמת אנחנו מייצרים מצבים טובים, ואם גוזלן היה מגיע לחלק מהם...
שנייה, אתה לא רוצה לעלות עם שיבלי סבבה, תעלה את גוזלן באמצע, תעלה את בסים מצד שמאל, תעלה את גורסון מצד ימין, יופי אחלה שלישיית התקפה.
גוזלן צריך רק חלוץ, גוזלן לא יכול בצדדים.
אני אומר, שים את גוזלן באמצע, בסי בצד שמאל, לא צריך בצד ימין, למרות שגוזלן עלה אתמול, הוא שרק עם שני חלוצים, שרק בסי וגוזלן. גוזלן בסדר, בוא נודע על האמת, גוזלן חייב עוד חלוץ לידו. אבל
לא
שאין לך.
הוא כבד.
עזוב, לא תופס.
הוא כבד אבל, הוא שחקן כבד. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
א', לא כל חלוץ 9 צריך להיות מהיר.
לא אמרתי את זה.
אז מה אתה רוצה?
אבל הוא שחקן כבד.
חצי סגל שלך כבד.
נכון.
נו, אז מה זה משנה אם יש לך עוד אחד כבד?
בסדר, אנחנו צריכים שייתן לנו
אותו. אתה הבאת אותו בינואר כדי שיחזק לך את הקבוצה. מה הוא עשה עד עכשיו?
גול.
חצי קבוצה שלך עשתה גול.
אבל הוא גם לא משחק הרבה.
ברור שהוא לא ישחק הרבה, כי הוא לא מוכיח את עצמו, הוא עולה למשחקים, והוא לא עושה כלום, והוא לא מוכיח את עצמו, והוא לא מוכיח...
אבל הוא יש לו פוטנציאל.
מה יש לך? מה יש לך?
יש לו יותר פוטנציאל לתת גול מהמצבים שאנחנו מגיעים.
מה יש לך במקום?
מה יש לי במקום?
זרביאלו, ועזוב, זרביאלו, ואני לא מדבר עליו, הוא כבר שנתיים לא בסגל.
בסדר, אז בגלל זה אתה אומר מה יש לך במקום, כי הבן אדם, המאמן, שורף לך שחקנים, מעלים אותם לגמרי, ואז אתה אומר לי, מה יש לי במקום? יש לי רק את גוזלן.
לא, אתה לא יכול להגיד, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא שורף לך שחקנים, כי אתה לא יודע באמת מה הסיבה. יכול להיות שגוזלן לא מביא אימונים לא טובים.
אני בתור בן אדם שבא ורואה את המשחקים,
עזוב משחקים, אבל יש לך גם אימונים חוץ ממשחקים. שדוידוב
נעלם, ברנאווי נעלם, ארבעילוב נעלם, שרף אותם לגמרי. זה מה שאני רואה.
לא, אני לא מסכים.
זה מה שאני רואה.
אבל אתה לא יכול, יש לך גם אימונים שאתה לא יודע, אבל מה קורה בהם.
שיבלי נעלם.
עוד פעם, איך אתה יודע מה הם עושים באימונים?
ברור, זה מה שאני אומר. אני בא בתור בן אדם שרואה לראות משחק. אני לא עוקב אחריו באימונים.
חוד מזה, לא כל שחקן שנעלם זה גם תמיד מאמן. יש לך שחקנים שנעלמים גם בגלל שהם נעלמים, לא בגלל מאמן. ברור. עכשיו, אני לא יודע אם גוזלן ספציפית זה הסיטואציה.
גוזלן?
של בני העלים את גוזלן.
גוזלן פשוט בגלל התפקיד שלו.
בני לא העלים את גוזלן,
הוא חייב להיות יותר, הוא חייב להכניס אותו יותר לעניינים, בגלל התפקיד שלו, בגלל שאנחנו מתקשים. אם, בסדר, ברור שעכשיו הוא לא בסיס שלו, וברור שהוא לא בכושר טוב, אבל אם...
מתי הוא כן היה בכושר טוב?
היה צריך לתת לו יותר הזדמנויות, שיכנס יותר לכושר טוב.
תספר לי למה הביאו את גוזלן
בינואר. תקשיב, כשהוא בא...
בואי תספר לי למה הביאו את גוזלן בינואר.
אתה צריך חלוץ.
למה דווקא אותו?
אתה שואל אותי?
מה הוא עשה בשנים האחרונות? מה הוא עשה בשנים האחרונות?
אבל איזה אופציות יש לנו? זה לא שכל...
אז בוא נביא בכוח ונושיב אותו על הספסל. ושלם משכורת, עוד משכורת סתם.
פה הנקודה שלך, על הלושיב אותו על הספסל. אז אתה מסכים איתי?
אני מביא שחקן בינואר כדי שיחזק לי את הקבוצה. אני לא מביא שחקן בינואר כדי שיחמם לי את הספסל.
נכון, אתה יכול להגיד את זה גם על שיבלי אבל.
נו, ברור שאני אומר את זה לכולם. אבל שיבלי, בגלל שהוא עשה איזה 2-3 דריבלים לא טובים, שבאמת הרסו לנו סיכויים להישרדות, ואני רואה את זה ככה, אני אישית רואה את זה ככה.
נכון, הדרבי לא ניצחנו, אני לא אגיד בגללו, אבל בגללו, כן, הוא יכל לתרום לנו הרבה יותר לניצחון.
אז אני אגיד בגללו, לא ניצחנו
אני לא
בדרבי.
אני לא חושב ששחקן אחד השם היה באיזה שלא ניצחנו בדרבי. לא ניצחנו בדרבי, כי לא ניצחנו בדרבי.
הוא היה צריך, היה לו 3 מצבים, שהוא היה צריך לשים פחות אחד,
גם
אם לא 2.
היה 17 מצבים עזוב בדרבי. את עזוב את זה, אתה.
על מה דיברנו עכשיו?
על גוזלן. אז זה שאתה מביא חלוץ בינואר, ואתה נותן לו שחק.
נכון. אתה תמביא חלוץ בינואר, אתה נתת לו לשחק, זה לא שלא נתת לו לשחק. הוא שיחק כמה וכמה משחקים יפים וטובים, והוא פתח ברכב, והוא נכנס בתור מחליף, ורק אז הוא התחיל להיעלם לאט לאט לאט, כי הוא באמת לא הציג יכולת טובה.
אז שעבדו איתו, שעבדו איתו באימונים,
שעבדו עם בסי באימונים, להשתלט על כדורים ולקבלת החלטות.
אבל הנה, בני לא עבד איתו. אתה רואה שלבסי השתפר מאז שבני לא מגיע, נכון?
רק החשק שלו השתפר.
אתה יודע שהוא צודק אבל.
מה?
מה שהוא אומר. מה זה רק החשק שלו השתפר? הוא נהיה שחקן יותר טוב מבחינתי גם שהוא יעשה לו מסאז' כל בוקר וזה הסיבה. הוא השתפר, מה זה משנה מה הסיבה?
אין לי שום בעיה, אבל בוא, אם עובדים עם בסי, לא יעבדו עם גוזלן, שניהם חלוצים, שניהם אותו תפקיד. אבל אם עובדים עם חלוץ אחד, יעבדו גם עם החלוץ השני.
אני לא מבין מה זה אומר לעבוד. מה אתה רוצה שיעבדו איתו עוד? מה עוד אתה רוצה שיעשו עם גוזלן?
אז אם עובדים איתו, אם אתה אומר שעובדים איתו, אז הנה, שיתנו לו לשחק, עבדו איתו.
אבל כנראה הוא לא מוכיח את עצמו גם באימונים.
אז כנראה, לא, תודה רבה. שעה אני אומר אימונים, אימונים, שעה, שעה.
לא רבתי איתו, אני אומר לו, אני לא יודע מה קורה באימונים. אני בא ורואה משחק, אני רואה ששחקנים נעלמים.
הוא עושה לי בכוונה.
לא, מה אני אומר, אני אומר לך מה אמרתי מקודם, ששחקנים, שאני בא בתור רועד למשחק, ואני רואה ששחקנים ששיחקו לפני חודש, חודשיים, לא משחקים יותר, לא רואים דקה של משחק. גוזלן כן רואה דקות של משחק, אבל לא מוכיח את עצמו.
לא נכון, מתי גוזלן רואה דקות של משחק?
נגד בר שבע הוא כן הגיע למצב. היה שם הצלה ענקית של מרציאנו, אבל זה מה שיכול לתת. זה מה שיכול לתת
בדקות. הוא מגיע למצב, בכל הדקות שהוא משחק.
זה מה שהוא צריך לעשות להגיע למצבים.
אמרת מצב, לא מצב.
הוא נכנס דקה 87.
מצב אמרת,
לא דקה 87.
אני לא אפסיק. נגד חדרה, הוא לא שיחק בכלל, נכון? לא שיחק.
נתי לא.
נגד הפועל ירושלים, הוא לא שיחק בכלל. מה לפני הפועל ירושלים?
אוה.
מה אוה? זה לא היה כזה מזמן. אחי, הוא לא משחק בכלל בזמן האחרון.
כן, אני לא נותנים לו הזדמנויות.
נכון, כי לא מגיע לו.
הנה, עוד פעם, איפה אתה יודע שלא מגיע לו? אני אומר, אבל, אני אומר משהו אחר, עזוב מגיע, לא מגיע. נגיד האימונים שלו, לא נגיד טובים ולא נגיד גרועים, נגיד האימונים שלו בינוניים. מה האפשרויות האחרות שיש לך? אף אחד. תן לו לשחק יותר. לא, מה, אין לך, איזה עוד חלוץ תשע יש לך על הספסל. וגם כשעוד שכטר, לפני ששכטר בכלל נפצע, הוא עדיין היה עולה עם שכטר ולא היה עולה עם גוזלן.
אני רוצה שתספר לי משהו, סבבה? אתה רואה שאין לך עכשיו חלוצים טובים בקבוצה.
נו.
יש לך חלוץ בקבוצת הנוער, שלא מפסיק לכבוש.
עזוב את זה, עזוב את זרביילוב רגע, כי זה לא רלוונטי.
לא מדבר על זרביילוב, מדבר על החלוץ של, איך קוראים לו, אוחנה?
כן, עמית אוחנה.
עמית אוחנה.
אבל אנחנו...
די, אתה לא.
מה זה די? בוא תגיד לי למה מכבי פתח תקווה יכולה לעלות לך את חזן, והוא שם לך כל משחק שניים, שלושה שערים.
אני מסכים איתך, אבל זה לא עניין.
ואתה אומר לי די, שאתה שומע ילד בן 18, למה?
כי אתה לא תעלה ילד בן 18, שיש לך חמישה מחזורים אחרונים.
אבל כבר ירדת,
לא
תעלה
אותו.
תבנה
אותו
לעונה הבאה. אתה יכול לשחק איתו בעונה
הבאה
אם אתה תרד לליגה
הלאומית.
אבל הנוער מביא עונה עכשיו טובה, מלוכדת, מה עכשיו תתחיל להזיז להם פה ושם וזה?
הנוער צריכים לעלות ליגה, אם אנחנו יודעים, אז עדיף שהם יתרכזו בליגה.
אז אתה מבין, אז תבני אותו לפני שאתה הוריד
ליגה. אבל אני חושב שאפשר נגיד להביא תוכנה למשחק נגיד.
לפתוח את הראש קצת לדברים אחרים. ומכבי תל אביב, חצי סגל של הילדים ב-18.
קודם כל הם יותר יכולים להרשות לעצמם.
ברור שהם יותר
יכולים. כי הם יכולים להוביל 3-0 על קבוצה ואז להעלות את כל הנוער שלהם אם הם רוצים. וחוץ מזה
גם הנוער שלנו.
לא, אנחנו לא בפרמייר
ליגה. רוי רביב או דור טור.
די, אוסקר גלוך יש לך אחד בדור. די, נו. אם היה לך אוסקר גלוך והפועל נראה לך שהוא לא היה משחק.
רוי רביב או דור טור ג'מן, שניהם בני 18-19.
אז אתה, יש לך את רוי רביב, או אותו שנתון, אותו זה, והנה תראה את ההבדלים, מה לעשות.
אבל אתה מפתח שחקנים לקבוצה אחרת, יש לך שחקנים טובים אצלך בנוער. אצלך, שלך שחקני בית.
אני לא חושב שלהתבסס העונה על שחקני נוער, זה מה שהיה עוזר לך בעונה הזאת.
הקבוצת נוער שלנו גם משחקת בליגה השנייה בנוער, זה לא אותו דבר.
גם נכון.
זה לא אותו רמה, אין מה לעשות.
ברור שלא, אבל תעלה שחקן אחד.
נו, אני אמרתי, אתה היה צריך לתת לעמית אוחנה, נגיד, במשחק נגד בני יהודה בגביע, זה כמה דקות, זה יכול להיות אופציה. אבל כרגע זה לא רלוונטי.
אתה לא בונה שחקנים.
עדיף להחזיר את גוזלן לעניינים.
ואז ברגע שאתה נותן להם את ההזדמנות שלהם בבוגרים, הם פעם ראשונה בבוגרים, והם לא יודעים מה עושים. אין להם מושג איך שחק.
אז אני אומר, אם אתה תרד השנה ליגה, שנה הבאה בלאומית, יהיה להם הרבה יותר קל להשתלב בליגה כמו לאומית, מאשר בליגת העל.
אבל בוא, אבל...
ככה תבנה אותם. לא תבנה אותם בקטע של הקבוצה שלי. אין לי חלוץ. יש לי חלוץ שאני לא משחק איתו. יש לי שחקן כנף שאני לא משחק איתו. אז נעלה חלוץ מהנוער שיציל לי את הקבוצה.
זה פחות אבל עדיף. אנחנו היינו רוצים בתקווה שלנו שהשחקני נוער שלנו יתחילו את הקריירת בוגרים ברמה של ליגת העל. לא שיתחילו
מנגד. אבל זה לא יקרה, אז מה לעשות?
ברור, אבל אני אומר...
לא, אני, עוד פעם, אני מסכים שנכון ורצוי וזה אפילו חובה לקבוצה, בטח שהנוער של המקום ראשון בליגה לאומית, אבל מקום ראשון, לשתף שחקנים מהנוער. זה לא טיימינג, אבל לשתף שחקנים מהנוער. כי אתה תעלה שחקן מהנוער, הוא ישחק עם שחקנים בוגרים, הרבה יותר מעל הרמה שלו, בלי להעליב אף אחד, כי נכון. זה האמת, ואז תגמור אותו גם,
גם לדעתי,
לקבוצה של הנוער.
גם
מה
לדעתי,
עשית
חזן, בזה? חזן קיבל את ההזדמנות הראשונות שלו נגד יבנה בגביע. אם אני לא טועה. אבל זה לא במשחק ליגה.
אבל הוא קיבל הזדמנות.
כן, אבל זה מה שאני אומר.
והוא הוכיח, ואז הוא קיבל הזדמנות גם נגד באר שבע.
איזה חזן, מה מדברים? איזה יבנה וחזן, מה מדברים?
שחזן, ממכבי פתח תקווה, את ההזדמנות שלו קיבל נגד יבנה בגביע. אני אומר שכאלה משחקים אפשר לשלב. הוא קיבל משחקים כמו בליגת העל, בעיקר כשאנחנו בפתחתו.
אבל הוא קיבל, הוכיח את עצמו, ואז הוא בא נגד באר שבע, נגד מכבי תל אביב.
זה היה טעות, לא לשלב, נגד בני יהודה.
אתה מבין? בבקשה.
בסדר, אבל עכשיו אין מה לעשות.
תמשיך להביא לך שחקנים עייפים כמו בוזלן בינואר, שאתה חושב שהם יכולים לחזק אותך, ותשאיר את השחקנים שאתה מגדל בנוער. הרי היום משחקים באמצע שבוע. חצי עונה שלך היום משחקים באמצע שבוע. אז אתה יכול שהשחקן נוער ישחק לך ביום שבת בנוער, ובאמצע שבוע ישחק לך עם הבוגרים. לא יקרה כלום.
כן,
לא יקרה כלום. ככה תפנה לך שחקן לעתיד, שיודע מה זה ליגת העל, שלא יבוא ויתחיל בליגה לאומית ובליגה בינונית מינוס, לשחק, ויעלה ויקבל בומבה של... כן, אתה מבין? ויעלה ויקבל בומבה של שחקנים איכותיים וטובים לליגת העל, אתה מבין?
כן. לא, אני מסכים.
בסדר, אבל זה היית צריך לשמור לפרק של מה לא עשינו בסדר. זה לא קשור לנושא שיחה. או שאני אגזור רק את החלק הזה, ונגיד להם הגלטה. כל מה
שכן, וכל זה היה גוזלן. במשחק הזה הרצועה עליו הייתה הכי ארוכה בפער.
שיחק, כמה הוא שיחק? 10 דקות.
12 דקות.
טוב, גוזלן.
טוב, גוזלן הגענו, סמואל ברון, ואז ניגע בריקן, כי זה הכינוח של
המשחק. זהו, ברון נכנס טוב למשחק. 8 מסירות מדויקות מתוך 9, שתי תיקולים. שזה הכי הרבה בהפועל, הכי הרבה מוצלחים.
וואו. מי זה, בראון?
בראון, ירות
אחד. שני תיקולים, שמעת?
ירות אחד, שלושה חילוצים, כל זה בכמה, 30 דקות.
היו לו גם עיבודים, אבל.
כן,
היו לו. שהורזילו להתקפות מסוכל. לא,
עיבודים. איזה קשר לא מאבד,
אבל. היו לו גם עיבודים, אבל אתה רואה סוף סוף קשר שמעורב במשחק.
מסכים, אני אומר כבר תקופה שהוא צריך להיות הקשר האחורי שפותח.
כן.
הוא השחקן שצריך להיות בנקר בכל משחק.
נכון.
כל משחק. קודם כל סמואל ברון, אחרי זה תרכיב מסביבו עוד איזה...
כן, אבל מה לעשות, אנחנו הפועל פתח תקווה, ובן אילה מסתכסך איתו. זה...
אני לא חושב שזאת הסיבה. אני חושב שזה היה בגלל שהוא רצה לעבור לנתניה.
נו, בסדר, אבל בתור מאמן, אתה לא צריך לעשות לו סדרת חינוך.
מאיפה אתה יודע ש... הנה, עוד פעם, מאיפה אתם יודעים? מאיפה אתם יודעים?
מה, ספסלו אותו איזה שלושה משחקים?
אבל מאיפה אתה יודע מה הסיבה?
ומאז הוא כל הזמן...
אבל הם לא אמרו מה הסיבה.
אבל אתה רואה שכל פעם שהוא נכנס. אתה רואה שכל פעם שהוא
גם לא יציר על הסיבה.
נו, אז מאיפה אתה יודע מה הסיבה?
יוצאות שמועות כאלה, אתה יודע. בסדר,
שמועות, נו, שמועות. יופי שמועות.
שמועות, אבל השורה התחתונה זה שהוא לא משחק, והוא שחקן שכן אנחנו...
לא, זה אין ספק, אין ספק.
אז יש משהו, יש איזה סיבה, ולדעתי זה ילדותי בקבוצה כזאת שנחמת על החיים שלו, לתת לו לשחק.
בסדר?
בסדר, קבל.
קבל לדעת.
קבל אותו.
תמשיך לזה, אני שנייה שזה.
טוב, ריקן. שחת עבירה. אתם זוכרים את העבירה שהוא שחת?
איזה עבירה? זה לא עבירה בשום צורה.
תקשיב, אם אני נותן לך עכשיו ככה עם האצבע לכיוון של הדלת ואתה זז, זה יותר עבירה ממה שהיה ריקן שם בזה.
זה היה... זה הצגה של... זה, אתה יודע, הוא פורש כדורגל, הוא הולך לשחק בבימה אחרי זה.
אתה ראית איזה חכם, הוא לא עשה את זה ברחבה, שעבר לא התערב. חוץ לרחבה.
לא, גם רצה קצת מרחק, שיהיה זמן לכדור לעלות מעל
ה... בול בבלטה, בול בבלטה שהוא הכי רוצה, הכי אוהב.
מהרגע ששרקו, אמרתי, טוב, רק שיהיה למסגרת, אם למסגרת זה יהיה גול. השאלה רק אם זה יכולה למסגרת, והוא הביא שם גולסו מטורף. האמת, כל הגולים שלו העונה גולסו, אבל חוץ מזה...
לא, לא עוד בו הייתה חופשית מאוד דומה לזאת.
כן, כן, העונה כבר נגד נתניה לדעתי.
אני אומר, הגולסו הזה, הגולסו שהיה לו נגד נתניה, והגול נגד באר שבע, אלה הגולים שלו, כל גול יפה.
כל גול חשוב גם, כל גול מאוד קריטי.
אפשר לבקח על זה, אבל...
נגד באר שבע נתן ניצחון, אתמול נתן חנקודה, נגד נתניה גם, זה הגול הראשון שלנו במשחק בניצחון.
אני אגיד לך מה שאמרתי כל הזמן, קח את הניצחון על באר שבע, קח את הטקו עם חיפה, קח את הטקו עם מכבי תל אביב, ותן לי ניצחון על השדרה, על השדרה ואחדוד.
וואי, באמת, אני חייב לשאול אותך שאלה. כשריקן...
אותי?
כן, מה, לא, אתה כזה מופתע.
לא, כי אנחנו שניים.
הוא התיישר, תראה, הוא נהיה רציני.
לא, אני בודק את ה... כן.
אתה יכול גם לנות רותם.
לא, לא, הוא שאל אותי.
אני לא עונה, לא רוצה.
כשריקן ושטיין על המגרש, למה שטיין לוקח כדורים?
וואו, שאלה מצוינת. אין לי שמץ של מושג.
אין שום סיבה. ריקן צריך לעשות הכל.
אבל מצד שני, כמה כבר על המגרש ביחד?
כל פעם שראה שטיין על המגרש, לא משנה מי עוד על המגרש, הוא לוקח הכל.
זה מאמן אבל. למרות שלא בטוח.
למה?
לא בטוח. כי דינמיקה של שחקנים אתה לא יכול להיות איך זה. יכול גם שזה הרבה ויתורים.
אבל תראה מה ריקן עושה כשהוא לוקח כדורים.
סבבה, אבל אני לא הכתובת לזה.
לא, אבל אני חושב שאם... מעלה נקודה פשוט.
אני חושב שאם שטיין היה במגרש בדקה הזאת, וריקן היה אומר לו, שומע, תביא את הכדור, לך רגע הצידה, הוא היה עושה את זה.
אני לא בטוח בכלל.
באמת?
בכלל לא. רז שטיין, לא משנה, גם עם ורד על המגרש, גם עם... הפועל ירושלים, עוד פעם אני חוזר על הזרק הזה.
הפנדל?
בסי היה צריך לבוא הפנדל.
בסי?
כן.
בסי, שמע, על הפנדל טוב.
אני אמרתי דעתי על הפנדל, אז שאני חושב שפשוט רצו, בני רצה לתת לשחקן הכי חם שלו באותו רגע במגרש.
וואי, איזה טראומה זאת, טראומה לשנים, אנחנו תראו כמה אנחנו מדברים על זה, כל פרק זה עולה באיזושהי נקודה.
גם הדרבי עולה בכל פרק, אימא.
תראו כמה טראומות אנחנו
לוקחים. לא, יש לנו עוד דרבי, חכו, לא נגמר. שעוד אחד.
עזבת?
אז אני כן, אני מחכה שמישהו מכם יגיד לי משהו לפני שאני אגיד לי, לא, רגע, לא אמרתי.
אין מה לדבר על ריקן חוץ מהגול.
קיצר, זה היה הטיל בליסטי שהכי נהניתי לראות בערב הזה, באמת, אחלה.
די, מה, אתה דודה שלי עם הבדיחות האלה?
הביא אותה, הביא אותה. זה בדיחה של היסטוריונים.
אז זה היה המשחק של הפועל, נגד הפועל תל אביב, קבוצה שחלשה כמעט כמונו, אם לא יותר, ולא עשינו נגדה שום דבר.
חלשה כמונו, תקו.
נכון. הם גם לא הגיע להם נצח, לדעתי.
כן, לאף קבוצה לא הגיע.
נכון. בגלל זה נגמר תקו.
תוצאה משקפת.
המשחק הבא של הפועל יהיה ביום ראשון הבא, ב-21 לחודש, בשעה 8:15, כאן בבית, נגד ביתר ירושלים. משחק קודם נגד ביתר יצא 2-2 בטדי, בסיבוב הראשון ניצחנו 1-0 בלי הקהל. בוא נרכיב הרכב, וניגע קצת ביריבה שלנו בביתר, אז בוא נרכיב הרכב, גם שי שלח לי משהו, אז בינתיים תרכיבו ואני אראה מה משלח.
טוב, נתחיל. אז אני פותח כמובן עומר קאץ, אלי מלך צד ימין, גושה אנטוניץ' דרור ניר, קשרים בראון נאווי, ורד מעליהם, שלישיית התקפה קומסון צד ימין, בסי צד שמאל, גוזלן חלוץ.
אני הולך עם עומר קאץ בשער.
הוא אמר גוזלן ואתה ככה רגוע?
לא, הוא כבר הוציא הכל, אמר, ייכנס לזה שוב.
כן, צודק.
לא נצא מזה, עזוב. אני הולך עם עומר קאץ בשער, מגן ימני למלך בלמים גושה, ואנטוניץ' מגן שמאלי דרור ניר, אין ברירה.
כן. זה היה הגנה שתרוץ עד סוף העונה.
כן, קשר אחורי בראון, קשרים קדמיים, אני אשים את קומסון צד ימין, ורד, אני לא יודע...
ריקן?
לא רוצה את הדני רן, הוא... אני לא יודע מה נסגר איתו.
לא ברור.
אתה יודע מה, אני אלך איתך, ורד וריקן, דווקא נראה מעניין. צד שמאל, אני רוצה קצת ששיבלי יחזור לעניינים, ככה באמת שחקן שאין לנו כמו בקבוצה. ובסי, למעלה.
אני חושב שבמשחק הזה חייב שיהיה עוד קשר הגנתי, בגלל שזה ביתר ירושלים, ויש להם שם את הדיונה, את ירדן שוע, אתה לא יכול לתת להם את האמצע בכלל, בכלל, בכלל.
ככה או ככה אתה תיתן להם את האמצע, זה לא משנה.
כן, אבל כמה שאפשר...
זה לא קשור שזה ביתר, כן? גם לחדרה ולאשדות אתה תיתן את האמצע.
כן, אבל הם יענישו אותך יותר מחדרה ואשדות.
לא בטוח. לא בטוח, חדרה נתנה להם בראש לפני יומיים.
נתנה להם בראש, לא צריך להגזים.
ניצחה אותם 2-0 בבית שלהם.
1-1. הביסה אותם 1-0.
אז לא הייתי בעניינים בכלל.
כן, בסדר, אנחנו סולחים לך. טוב, אז כבר ניגע בדברים יבשים על ביתר. בוא רגע מה ששי כותב לי. אז מאז שיצחקי הגיע, האנרגיות בביתר חזרו, ועד המשחק בשבת האחרונה מול חדרה, ביתר שיחקה כדורגל טוב והתקפי עם לחץ גבוה. האמת שזה נכון, הם נתנו לנתניה 3 שערים ב-32 דקות.
כן, הם כן, היו כן. משחק מטורף. נגד חדרה הם החזיקו 72% בכדור.
אז שנייה, כבר נגיע לזה. ביתר התקשתה עם חדרה בהנעת כדור. התקשתה?
נו.
אמרת שהיא הייתה עם יותר, לא?
מה, עם החזקת כדור?
כן.
נגד חדרה? 72%.
אוקיי, אז הוא כותב שהיא התקשתה, לא יודע. אולי אתם תוכלו שראיתם את אותו משחק?
שיבדוק בנתונים.
אולי הם ראו מחזור סיבוב אחד אחר.
התקשתה עם חדרה בענת כדור והייתה חשופה מאחור למתפרצות. ברוב המקרים סורו תפקד כתחנה האחרונה, אבל חדרה הצליחה כמה פעמים בודדות לעבור אותו ולהגיע למצב של 3 או 4 שחקני התקפה מהירים מול 3 מגני ביתר איטיים מהם. הפקיע מזה שער וסחטה אדום של גלאבוב, שבוטל בהחלטת דבר בגלל עבירה מוקדמת. מבחינה התקפית, ביתר הפקיע 6 שערים בשני המשחקים שלפני חדרה, מול נתניה ומכבי פתח תקווה, כשלא מעט שחקנים מעורבים בשערים. מאז שיצחקי הגיע, הוא נותן למיכה את ההזדמנות, מיכה מצידו מחזיר עם 2 שערים ובישול. שני דברים על מה ששי כתב. קודם כל, הלוואי ואבי ריקן יהיה קצת כמו מיכה, כי זה שחקן שנעלם ובא מאמן, ו... תראה איזה יופי, האביב בורח ביחד עם מיכה.
מיכה לו 2 שערים באותו משחק, לא? הוא נתן צמד באיזשהו משחק, נראה לי...
לא, נראה לי גול ובישול.
לא יודע, זה...
לא, סך הכל יש לו שני שערים ובישול.
אני חושב שהיה לו שני שערים באותו משחק.
כן, אבל היה איזה דיבור על זה שהוא קצת חוזר לעניינים.
לא משנה, הוא קצת חוזר לעניינים, והוא חוזר להיות קצת דור מיכה שכדאי להיזהר ממנו. ובאמת ביתר, מאז שיצחקי הגיע, היא באמת נראית יותר טוב. היא מניעה כדור, היא יוזמת.
לחץ גבוה.
לחץ גבוה.
גם אלמו כהן אחרי לזה.
נכון.
עכשיו מנהל מקצועי שם.
קצת נתונים יבשים, אז ביתר במקום החמישי בפלי אוף, רק 7 נקודות מעלינו, עם 28 נקודות, הפועל תל אביב עם 27, אשדוד עם 26, ואנחנו עם 21 למי שעדיין לא יודע. קרב מדהים יש בתחתית, חבל שאנחנו לא שותפים אליו.
חבל שאנחנו לא חלק ממנו.
כן, אבל קרב מדהים יש בתחתית.
שני ניצחונות ואנחנו חלק ממנו.
אחלה. אוקיי, מה אנחנו צריכים לדעת על ביתר, חוץ ממה שאנחנו כבר יודעים על ביתר?
טוב, ביתר בדרך כלל משחקים כמו המערך של בני, 4-1-4-1, ככה הם שיחקו ב3-4 המשחקים האחרונים. מלך השערים, כמובן, ירדן שוע עם 10 שערים ב-7.39 XG, באמת שחקן, זה עוד מעט, יש עוד נתונים שמגבים את זה. ג'ורג' ויונה, מקום שני עם 6 שערים, גם הם עם XG יותר נמוך מכמות השערים שלהם, אז הם קבוצה שמנצלת מצבים. מלך הבישולים שוע עם 7.59 XA. זה נתון מטורף, זה באמת, זה מספר גבוה מאוד מאוד, הוא מייצר מלא מצבים לביתר, הוא האס שלהם. הוא השחקן שעליו מדברים על הכי הרבה לדעתי עכשיו אצלנו. גם עדי יונה מקום שני בבישולים עם 4. אני שמתי לי לדגש את איסמאעיל אסורו. מי שלא שם לב, הוא ממש ממש השתפר, הוא מחזיק שם לגמרי את האמצע של ביתר, באמת, תחנה אחרונה, יש לו 41 תיקולים מעונה מתוך 66, מקום ראשון בביתר, גם במוצלחים וגם בניסיונות, ותוסיפו לזה שהוא גם עושה דריבלים, הוא 16 דריבלים מוצלחים מתוך 26, הוא יודע גם לצאת, גם לשחרר מלחץ את הקבוצה, אפשר לסמוך עליו בביתר שבהנעת כדור, אז אולי צריך להיזהר מהלחץ הגבוה שלנו, אולי עדיף טיפה לרדת יותר למטה, כי יעברו אותנו. טוב, ביתר במשחקי חוץ, בועטים יותר לשער במשחקי בית. בממוצע יש להם 7.3 ביתות במשחקי חוץ, לעומת 6.81 בבית, זה כמעט חצי. זה ממש על הכמעט של החצי. אז כן, הם גם מפקיעים יותר בחוץ, הם באמת קבוצת חוץ טובה.
קבוצת חוץ טובה.
גם יש להם קהל חוץ מאוד גדול, כי מגיעים מכל הארץ למשחקים שלהם.
זה בכללי יש להם...
הודיעו כבר שהם הולכים לקבל את כל המזרחי במשחק, ואנחנו נשב במערבי, כן.
זה רגיוני. טימותי מוזי, אנחנו זוכרים אותו על הקרב עם קניונס במשחקים הקודמים נגד ביתר. קניונס אז הצליח להתמודד איתו, נקווה שדרור ניר עושה אימוני ריצה.
שייקח 4 מטר כשהוא מתקרב אליו.
מוסי השחקן שסוחט הכי הרבה עבירות בביתר עם 44. נתון מטורף שמצאתי על ביתר, שוע עם 140 כדורי רוחב העונה, שזה כמעט פי 3 ממקום שני בביתר. מקום שני בביתר זה זסנו, שהגיע בינואר אם אני לא טועה.
כן, מאשדוד.
עם 54, אז גם הוא נותן כמות מאוד גדולה.
הוא שחקן זסנו.
שחקן טוב מאוד, אנחנו זוכרים אותו עוד מאשדוד. חשבנו זה יעזור לנו למאבקי תחתית, והנה גם ביתר איתנו פתאום במאבקים האלה. שוע כמובן גם מלך הדריבלים.
ואשדוד נראית כמו אשדוד איתו בלעדה.
כן, שוע מלך הדריבלים, מקום שני, יונה. באמת, זה השניים בהתקפה שאנחנו צריכים הכי להיזהר מהם. אנחנו זוכרים גם במשחק בטדי, מה הם עשו לנו שם, עדי יונה, באמת, אתה נותן להם מטר שניים, וזה כל מה שהם צריכים. חייבים להיות מאוד מאוד קרובים אליהם, ואליהם קצת יותר אפשר. כי הם לא מהשחקנים המהירים של ביתר, כמו בצדדים, כמו מוזי, כמו חלוצים. קבוצה מאוד שעכשיו מתחילה קצת יותר להתחבר, אבל שוב, הם מאוד לא יציבים, הפסידו לחדרה. הכל באמת
הכל יכול לקרות במשחק הזה, כן.
כן.
למרות שכבר הוצאת מהם 4 נקודות העונה, לנצח אותם פעם שלישית, זה
אפשר לדעת, זה גם אומר שהמצ'אפ שלהם נגדנו לא טוב, לא מסתדרים איתם.
לא, זה לא קשור, אתה פשוט...
לא, אדום הציל אותנו במשחק השני, במשחק הראשון... לא זוכר, אבל...
ניצחנו 1-0 בבית, משאר
שבאתי. אני זוכר,
אבל... כן, אבל פגשת קבוצה אפורה.
אז היא הייתה קבוצה אפורה ושבורה.
כן.
היא מאמן שלא התאים, שגם היום הוא לא מתאים להפועל תל אביב, ואתה רואה מה קורה שם.
זהו, בניגוד לאבוקסיס.
אני לא מאשים אותו, אבל אתה יודע במה שקורה שם.
אז את מי אתה מאשים? את מה שקורה שם לא מאשים אותו, הוא פשוט הגיע ל...
הוא פשוט לא הצליח להרים אותה.
הוא אחרי תקופה מאוד גרועה בביתר, הלך למועדון מפורק.
ועושה כן.
ומתפרק איתו.
קבלת החלטות של...
של בסיה עברה לאבוקסיס.
כן.
זהו, רק נגיד שביתר ממש נטה פאזה, ועכשיו קבוצה שכן דומיננטית עם הכדור, לעומת הכדורגל ההגנתי של הבוקסיס. משחקים אחרונים, נגד חדרה, כמו שאמרתי, 72% החזקה בכדור, נגד נתניה 60%, נגד מכבי פתח תקווה 54%.
עולה ממשחק למשחק.
נגדנו זה יהיה 92.
בדיוק, יש מגמה של עלייה, ולדעתי זה דווקא עדיף לנו. אנחנו לא מצליחים לפתח התקפות בענת כדור.
אין על משחק שאתה לא עושה כלום ומחכה שהם יעשו טעויות. זה המשחקים האהובים עליי.
כן. ויכול להיות שזה יעבוד, הנה. אז שניצחנו אותם פה אצלנו בבית, זה היה מכדור קרן. יכול לקרות. אנחנו צריכים את עומר כץ באמת.
ביום טוב.
ביום טוב מאוד.
אתה רוצה להוסיף משהו על ביתה?
על ביתר? לא, אין מה להוסיף עליהם. דן חיסה הכל. אמרנו קצת על הבוקסיס. מה היה, מה לא היה.
כן, נגיעה קצת על הבוקסיס.
לא, זה באמת נראה, באמת, יצחקי הביא שם דם חדש ורענן שם את השחקנים. הוא ואלמו כהן, כמובן.
כן, מצליח גם להשתלט שם עם היחסים עם ירדן שואה. לפי מה שהבנתי, שואה מאוד מחויב. אין איתו הרבה בעיות.
עוד שחקן שחילופי מאמנים עשה לו טוב.
כן, שבאים לך שתי פיגורות כאלה, אתה באמת, אתה רוצה להקשיב, אתה רוצה ללמוד.
כן.
יש לך ממי ללמוד ולמי להקשיב גם כן. אנחנו חייבים להיזהר, יש להם באמת את מוזי, שחקן מהיר בטירוף, שאז עזר לנו קניונס לסגור אותו היום, עכשיו אין לנו את קניונס. הדיונה, יש להם כל כך הרבה שחקנים מוכשרים וטובים, שהעונה הזאת באמת בזבוז בשביל ביתר. באמת בזבוז.
טוב, נקווה שהם יתפסו יום רע שם כולם, ונקווה לטוב כמו כל משחק. לפני סיום, אני אלך למשהו קצת אחר. התחילו ברחבי הרשת של האנליסטים הקדשות כל פרק לאוהדי הקבוצה היריבה, שנהרגו או קיפחו את נפשם במלחמה, וחשבתי על זה גם מה אנחנו נעשה, ואני נזכר שהיינו באצטדיון בבלומפילד, אז לפני שהשחקנים עולים והכל, אז בבלומפילד הם מקרינים על המסכים את כל האוהדים של הפועל תל אביב שנהרגו. אז אמרתי, במקום שפשוט נקדיש למישהו אחד, אז נקדיש באמת את כל הפרק לכל מי ש... לכל האוהדים שלהם, וכמובן גם לכל האוהדים של כל הקבוצות בארץ, כי כואב לכל קבוצה, אין מה לעשות.
כן, כן. לגבי הקדשות לאוהדי הפועל תל אביב, באמת בשביעי לאוקטובר יש לי שכנים, ממש שכנים שלי ברחוב. הבת שלהם היא ניהלה את כל הברים במסיבה של הנובה, והיא נרצחה שם. אז באמת אני רוצה להקדיש את ממני. באהבה ללירון ברדה, זיכרונה לברכה.
זיכרונה לברכה.
אז תודה רבה שאמרת את זה, רותם.
דרך אגב, המשפחה אוהדת הפועל תל אביב. אז זה מתקשר לזה.
אז הנה ככה, הכל התקשר לנו ויצא לנו טוב, וכמובן נאחל כבר שהמלחמה תיגמר, והחטופים ישובו הביתה במהרה, וכמה שיותר מהר, והחלמה מהירה לכל הפצועים, ונקווה באמת ש... בוא נגיד שאנחנו צריכים גם להיות בפרופורציות, כן. כאילו עם כל הכבוד לכדורגל, לכמה שזה בסה, יש לנו קצת עניינים אחרים במדינה הזאת. כן. חבר'ה, זה היה פרק סיכום למשחק עם הפועל תל אביב. מה יהיה לנו בהמשך? אז באמת סיכום לכל משחק של הפועל, לכמה שנשאר לנו. שבוע...
חמישה משחקים.
שבוע הבא, נכון. שבוע הבא, ביתר בבית, ב-21 לרביעי, 24, בשעה 8:15, כאן בפתח תקווה. תבואו, יהיה מעניין. מה רציתי להגיד רגע?
מחזק.
תמיד יהיה מעניין עם הפועל.
אתם מוזמנים להזין לנו דרך אפליקציית האנליסטים, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכו'. תעקבו אחרינו במדיה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, כיף שם. חבר'ה, תודה רבה שבאתם, רותם שושני, תודה רבה.
תודה רבה.
דן עמליה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה גם לאביעד פולק שנותן לנו נתונים מאחורי הקלעים. עד כאן היה פרק מאזינים יקרים, שיהיה לכם... אנחנו עוד נתראה בעצם בפרק לפני פסח, אנחנו עוד נתראה בפרק.
כן, שבוע
אם לא, שיהיה לכם חג שמח, ואם אנחנו נתראה, אז נאחל לכם עוד פעם. עד אז, ביי ביי.